Ok, on a pris. דיברנו על שני תהליכים של תשובה, התחלתי במצוות התשובה. אחרי זה דיברנו על שני תהליכים של תשובה, ועל על העיקרון של התשובה הגדולה, שהוא שינוי עצמי, שכרוך באיזשהו סוג של פרדוקס, מה שקראתי חולשת הרצון, מקובל לקרוא לו חולשת הרצון. ובתוך הדברים נכנסנו קצת לסוגיית הבחירה בכלל, והצעתי איזשהו סוג של מודל, בקצרה, איזשהו סוג של מודל, איך ליישב בין ההשפעות השונות שיש עלינו, לבין הטענה שאנחנו בוחרים באופן חופשי, שהטענה היא שבעצם כל הגורמים שמשפיעים עלינו, מהגנטיקה והסביבה והבית ומה שאתם רוצים, בעצם כל אלה זה איזשהו מכלול של השפעות שיש עלינו, ובוודאי שגם ליברטן לא מכחיש את קיומן של השפעות כאלה, אבל בניגוד לדטרמיניסט, הוא לא חושב שההשפעות האלה קובעות את מה שהוא יעשה, אלא הן משפיעות על מה שהוא עושה. דיברנו על האדם, על המתווה הטופוגרפי מול כדורון או זרם מים, שהמתווה הטופוגרפי בעצם קובע מה יקרה איתו, לעומת אדם שהמתווה הטופוגרפי רק מנסה להשפיע עליו, הוא גובה ממנו מחירים על כל צעד שאותו הוא עושה, אבל בסוף בסוף ההחלטה היא החלטה שבידיו. הגעתי בסוף למסקנה שמה שנדרש מאיתנו זה קודם כל להיות בוחרים, להחזיק את המושכות ביד, לא לשמוט את המושכות, כי בסופו של דבר החטאים שלנו, הנפילות שלנו, ברובם, אם לא כולם, הם תוצאה של שמיטת המושכות, ולא של בחירה ברעה. בחירה ברעה במובנו הישיר, זה משהו שדי נדיר למצוא אותו. עוד פעם, אתה עוטף את הרע הזה באיזשהו סיפור שאתה מספר לעצמך, כן, דיברנו על סיפור האינדיק, ובסוף בסוף אתה בעצם גורם לעצמך לחשוב שאתה לא עושה משהו שהוא רע, ובוודאי ובוודאי שאתה לא עושה משהו שאתה עצמך לא רוצה לעשות. ההבדל בין רע לבין לא רוצה לעשות הוא הבדל גדול. רע פירושו סותר את הערכים שלי, ויכול שאני אעשה משהו בשביל האינטרס, למרות שזה נגד הערכים שלי. אני אגזול למרות שאני חושב שרע לגזול, כי אני יותר רוצה את הכסף, מאשר להיות טוב ולא לגזול. אבל ולעשות משהו שאני לא רוצה לעשות, זה כמו משהו שהוא כמעט מופרך. לעשות משהו שהוא רע, הוא מאוד רע, גם בעיניי זה מאוד נדיר, גם אם זה לא מופרך. בדרך כלל אתה תעטוף את זה באיזשהו סוג של סיפור, עם ההינדיק, כן, הסיפור של ההינדיק, מה שדיברנו. בכל מקרה, לענייננו, מה שאני עסקתי מכאן זה שיש שתי דרישות או שתי תביעות מהאדם. א', זה להיות בוחר, ואחרי זה כמובן גם לבחור בטוב. אבל קודם כל, בראש ובראשונה זה להיות בוחר, דיברנו על אליהו בהר כרמל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים. עכשיו אני רוצה להסתכל על הדבר הזה עצמו, כן, זו פגישה אחרונה, אני רוצה להקדיש את הפגישה הזאת להסתכלות מזווית קצת שונה על העניין הזה, ולדבר קצת על התהליך של התשובה מול התוצאה שלו. זאת אומרת, השאלה, האם מטרתה של תשובה זה להיות יותר צדיק, זאת אומרת, התוצר שנוצר בעקבות הליך התשובה, או שהליך התשובה בעצמו יש לו איזשהו ערך עצמי, עוד לפני השאלה לאן הוא מוביל אותי. אז יש... אוקיי, זו השאלה. אז יש, מפה לקחת את הכיסא הכבוד, זה היה, כן, לא הבנתי, אני עכשיו פתאום רואה שזה מופיע פה. כן, אז אני רוצה להתחיל אולי עם מדרש בילקוט שמעוני, מדרש ידוע. עוד רגע הוא יצוץ. אמר רבי אבאו, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. כן? יש אומרים מפני הצפיפות. כן. שנאמר, שלום שלום לרחוק ולקרוב. אוקיי. לרחוק ברישה ועד הר לקרוב. קודם כל הרחוק ואחרי זה הקרוב, זאת אומרת בעל תשובה עדיף על צדיק גמור. ופליגא דרבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים עין לא ראתה אלוהים זולתך. אז רבי יוחנן כנראה סובר שצדיקים גמורים עדיפים על 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 בעל תשובה, בניגוד לרבי אבאו. כן, ורבי יוחנן היי לרחוק מהידריש בי, רחוק מעבירה מעיקר, קרוב קרוב לדבר עבירה מעיקר ונתרחק. זה פרשייה אחרת. יש פה מחלוקת אמוראים, מי עדיף, אם בעל תשובה עדיף או צדיק גמור עדיף. זה מחלוקת אגדית, אבל אתם יודעים, אנחנו בדרך כלל רגילים לקרוא את הציטוטים של רבי אבאו, לא של רבי יוחנן. הרמב״ם בהלכות תשובה למשל כותב, ועל ידמי אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים, מפני האבונות והחטאות שעשה. אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא, כאילו הוא לא חטא מעולם, ולא עוד, אלא ששכרו הרבה, שהרי טעם טעם החטא, ופירש ממנו וכבש יצרו. אמרו חכמים, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו, כלומר מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם, מפני שהם כובשים יצרם יותר מהם. אז הרמב"ם מביא את דעת רבי אבאו, ונראה שהוא, עוד פעם, אני נרתע מלהגיד פוסק כמותו, אבל כן, הוא מאמץ את, את התפיסה שלו, וככה אנחנו מכירים, בדרך כלל מצטטים את רבי אבאו. שאלה היא באמת איך זה, איך להבין את, איך להבין את העניין הזה. אם אנחנו רואים בתהליך התשובה, אנחנו רואים בתהליך התשובה איזשהו אמצעי, שבסופו של דבר אתה יכול להגיע להיות צדיק, אז די ברור שבעל תשובה לא יכול לעבור את הצדיק הגמור, לכל היותר, במקרה הכי, הכי אופטימי, הוא יגיע עד אליו. הוא יהפוך להיות צדיק גמור. איך יכול להיות שבעל תשובה נהיה יותר מצדיק גמור? אז הרמב״ם כותב שם, שהוא נלחם ביצרו יותר וכו', גם, גם הנימוק הזה בעיניי די מפוקפק. בגלל ש... אני לא חושב שהצדיק הגמור לא נלחם ביצרו. צדיק גמור נלחם ביצרו בדיוק כמו הרשע, הוא רק לא נפל. הוא הצליח תמיד, זה הכל, הוא לא נפל. אבל למה להניח שצדיק גמור לא נלחם? יש את בעל התניא שהזכרתי אותו בשיעור הראשון, בעל התניא מחלק בין צדיק גמור לבין בינוני, זאת אומרת, צדיק גמור זה מישהו שאין לו אפילו יצר. אבל אפילו שם הוא מדבר על מישהו ששחט את יצרו, לא שנולד בלי יצר. זאת אומרת, היה לו מאבק, זה לא. אז זה שהוא הצליח במאבק, בגלל זה הוא פחות טוב, להפך, הוא נלחם יותר חזק, הוא הצליח. מצוין, איך זה יכול להיות שבעל תשובה עדיף מצדיק גמור? נדמה לי שמה שרבי אבאו רוצה לומר זה משהו יותר מהותי. רבי אבאו בעצם רוצה לטעון שבעל תשובה עדיף מצדיק גמור, בגלל שיש משמעות גם לעשיית התשובה עצמה. עשיית התשובה היא לא רק אמצעי כדי להגיע להיות צדיק. עשיית התשובה היא גם מעשה או התהליך שיש לו ערך מצד עצמו. זה בעצם הנקודה, ולכן בעל תשובה עדיף מצדיק גמור. יש, כי הבעל תשובה, גם אם הוא, כשהוא הגיע להיות צדיק גמור, יש לו שני יתרונות, הוא גם צדיק גמור, אז קודם כל הוא כמובן, ובנוסף יש לו את היתרון, יתרון של הדרך.
צדיק גמור לא עשה שום תהליך תשובה במחייו,
כאילו. תהליך של תשובה הוא לא עשה, הוא היה מעבר, היה לו מאבק אולי. פעם, זו דמות כמובן טיפולוגית, זה לא מישהו שחייב להיות קיים בעולם, כן, אבל אני אומר ברמה העקרונית. יש, ראיתי, שמעתי פעם מי שחסידים מסבירים מה זה אבא אמינה הזאת של מי שאומר הכתב והשוב, הכתב והשוב, שלא מספיקים בידו לעשות תשובה. מה הרעיון של הכתב והשוב? דרך אנחנו מבינים, הוא רוצה לעשות חיים, ואחרי זה גם ליהנות מכל העולמות, לעשות חיים ואחרי זה לעשות תשובה ולמחוק את כל העניין. אבל לאור התפיסה הזאת, יכול להיות שיש פה באמת איזושהי אמירה יותר מהותית. ואת יש בן אדם שרוצה לחטוא ולשוב, כדי להיות יותר מצדיק גמור, אלא להיות בעל תשובה. זאת אומרת, יש איזשהו ערך שאותו הצדיק הגמור לא יכול לזקוף לזכותו. הערך של עשיית התשובה. ואת זה רוצה להרוויח הצדיק העוד יותר גמור, שאומר לעצמו הכתב והשוב, ועל זה אומרת הגמרא, אבא אמינא נכונה, זה יפה מאוד, אבל אל תנהג כך. זאת אומרת, אל תעשה את זה בפועל, זה הנקודה, אבל ברעיון זה באמת, רעיון נכון, אל תדאג, אתה כנראה תחטא גם בלי שתשתדל מראש לחטוא, זאת אומרת, אתה לא צריך לעזור, אתה תסתדר גם בלי זה. אבל זה רק המלצה מעשית, ברמה הרעיונית בהחלט אפשר להישאר עם התפיסה הזאת, שיש משהו בלחתוב ולשוב שנותן לך איזשהו סוג של ערך מוסף, של יתרון רוחני שאין אותו לצדיק הגמור. יש, אני רוצה לאור זה להסתכל קצת על משך חוכמה בפרשת וילך. כן, הוא דן שם במחלוקת, ראינו את המחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, האם יש מצווה לעשות תשובה. בסדר? אז לפי הרמב״ן יש מצווה לעשות תשובה? כי המצווה הזאת לא רחוקה, לא נפלטי ממך וכו'. ולפי הרמב״ם, או ושבת עד השם אלוקיך, ולפי הרמב״ם אין מצווה לעשות תשובה, זה ראינו, מי שזכרתי, זה נכון בפרק ז', הרמב״ם כותב שכבר, זה הולך שמה? כבר הבטיח התורה שעתידים ישראל לעשות תשובה, שנאמר וכו' וכו', ושבת עד השם אלוקיך. אז הרמב״ם מבין את זה כאיזשהו סוג של הבטחה, לא כציווי. ברגע שאין ציווי זה לא מצווה, ודיברתי על זה, אז איך זה מופיע כן כמצווה בקובץ ביד החזקה, למרות שבספר המצוות זה לא מופיע כמצווה, אבל הרמב״ם אומר שאין מצווה והרמב״ן אומר שיש. המשך חוכמה שואל, למה בכלל נדרשת מצווה כזאת לשיטת הרמב״ן? אנחנו מצווים לא לעשות עבירות, גם בלי שהייתה מצווה לעשות תשובה, או להתרחק מהעבירות, גם בלי שהייתה מצווה לעשות תשובה. ואמר ביום ההוא, על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני, נתקשו רבים בזה. דעמי לא מועיל לתשובה, ונתבונן דשם תשובה כפי מה שמורה שמה, איך נחשבת למצווה שישוב מכסלו ולא יחטא עוד. הלא בלא המצווה, מצווה ועומד לבלי לעבור על מצוות השם יתברך. וכי בשביל שעבר ושנה בה, הותרה לו סל כדאיתך. הנה ההזרה הראשונה, המונעתו בחתו, תרם שחטא, היא מונעתו מחתו גם אחרי שחטא. ואין ספרי סוף שלח בזה, וכן כתב רבנו פירוש המשנה לנזיר, וכו'. ואתה אומר, למה צריך בכלל מצווה לעשות תשובה? אנחנו מצווים להתרחק מחטאים מעצם העובדה שהם מוגדרים כחטאים.
כפי שבעצם אם אדם שחט, הוא אמר, אני לא
שחט,
זאת
כבר
תשובה.
כן, עזיבת החטא וקבלה לאבא, אפילו אחרתה אם תרצה. כן? גם היא בעצם חלק מהעניין, עשית משהו שהוא לא בסדר, אז מה, יש מצווה להתחרט, אמור להתחרט מעצם העובדה שהוא לא בסדר. לכאורה כל דרכי התשובה, אולי למעט ההוצאה בפה, כל דרכי התשובה הם בעצם מיותרים, הם נגזרים מעצם העובדה שהדבר מוגדר כחטא. אמנם מצוות התשובה, אשר על זה מצווה פרטית, אמנם מצוות התשובה אשר על זה צריך מצווה פרטית, הוא שאם חטא ועוזב את חטאו, מצווה להתוודות ולהגיד לפני השם יתברך, כי יודע בעצמו שחטא ומבקש כפרה. לכן לשון רבנו בהלכות תשובה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, פירוש, לבלי לחטוא מחמת הציווי, שהוא מצווה לא לעבור בפעם הראשונה קודם שחטא, ואם מצוות עושה מצוות לא תעשה, חייב להתוודות לפני השם יתברך, שנאמר לדעות חטאתה. מה שצריך שבשעה זו יחשוב, שלא ישוב לכיסלו, ולא יעבור עוד מצוות פי השם, הוא נכלל בבידוי, יעוין שם, כי זה כשלעצמו אין מה לצוות עליו, ברור שהוא לא אמור לחזור לכיסלו ולחתור עוד. וכן בא אחריו החינוך ובהר דבריו, אבל התשובה בעצמה אין לחשבה למצווה חדשה, זולת הציוויים שכבר נצטבו עליהם, וזה ברור. לכן הוא, ככה הוא מסביר את הרמב״ם בספר המצוות, שמונה רק את הבידוי כמצווה, ולא את התשובה, כי לתשובה אין מה לצוות. כן? בעצם, אולם יש מידת תשובה אשר תיתכן כי תתחדש רק אחרי שכבר עבר עליה, וזהו כפי מה שבהר רבנו פרק ד' משמונה פרקים, כי כמו שהחולה יתרפא בדברים מרים, הפך טבעו, כדי להעמיד טבעו ומזגו על דרך הממוצע אחרי התגברה בו בסיבת האחרון הצד הנוטה, כן? כן, כשאתה עושה משהו אז יש לך איזושהי נטייה לצד אחד, אתה רוצה לתקן את זה, אתה צריך ללכת קיצונית לצד ההפוך כדי להגיע לאמצע, כן, החולה שכבר חטא צריך להתנהג ולהטות לדרך ההופכי. כמו מי שגברה עליו תאוותו, יפרוש עצמו גם מן המותר, כמו שאמרו ז"ל, שהיה דוד מקשט לפילגשיו בכל יום, ואמר ליצרו, הנה תאבת דבר האסור לך, חייך שאני מתאב לך דבר המותר. והתבונן בלשון חייך, כי הכוונה המרכזית היא הדרך הממוצע. והמסרס עובר בלא תעשה, והמונע מנישואין עובר בעשה, ובלא תעשה אם יש לו אישה, ולא לתו הוא בראה, רק כיוון שפרץ הגבול, צריך לרפות אותו בדבר ההופכי. כדי שיתקיים על הדרך המוכרח המכוון בבריאה מהבורא יתברך. וזה קיומו וזה חייך והבינהו. ובאופן הזה נקרא תשובה שיעמיד כוחות נפשו בקצה ההופכי נגד מה שעשה בחטאו בעוברו על המצווה, וכן כתב רבנו בריש הלכות דעות. זאת אומרת, יש מימד נוסף שאולי אפשר להבין אותו כמצווה של לעשות תשובה חוץ מהווידוי, וזה ללכת לכיוון ההפוך כדי להתאזן לאמצע. את זה לא היית אמור לגזור מעצם העובדה שאסור לעשות משהו, אלא, ולעזוב את החטא, זה לא רק עזיבת החטא, אלא אתה צריך לעשות משהו הפוך כחלק מהליך התשובה. אגב, מפה משתמע קצת, וזה דיונים של כמה אחרונים ברמב״ם, הרמב״ם אומר איך, כיצד הוא בעל תשובה, שיהיה באותו מצב ובאותו גיל ובאותו וכו' וכו', ובכל זאת הוא לא עובר, ואז אנחנו יודעים שהוא בעל תשובה גמור. יש לזה דיון, השפת אמת נדמה לי מדבר על זה, ועוד, האם מותר לאדם להכניס את עצמו למצב שבו היצר שלו מגרה אותו כחלק מהליך התשובה, כדי לוודא, או כדי לוודא שהוא בעל תשובה, או כדי לעזור לעצמו, להפוך לבעל תשובה, דבר שמן הדין באופן עקרוני אסור היה לך לעשות אותו, אבל כחלק מהליך התשובה אולי מותר, ופה משתמע קצת שהוא גם חושב ככה, כן? זאת אומרת שהוא בעצם אומר, תעשה גם דברים שהם בעצם כשלעצמם היו אסורים, אבל כחלק מהליך התשובה מותר לך לעשות אותם, ואולי אפילו אתה צריך לעשות אותם, כדי להגיע לדרך האמצע. אבל בכל אופן, לשיטתו, מה שהוא רוצה לטעון, זה שיש מעשים מסוימים שהם חלק מהתשובה, חוץ מהווידוי, שאולי גם הם לא נגזרים באופן פשוט מעצם הגדרת הדברים האלה כחטא. אני לא עד הסוף מבין למה. כי אם באמת הדרך שבהמשך אני לא אגיע לחטוא, הדרך המתחייבת היא לעטות לכיוון המנוגד, נו, אז גם זה נגזר מהעובדה שאני אמור להגיע למצב שלא אחטא. למה פה יש משהו אחר? לכן נדמה לי, אני לא יודע אם לזה הוא מתכוון, אבל בהחלט יכול להיות... מה? אני אומר שגם הדבר הזה אני לא הייתי מבין אותו כמשהו שהוא מחודש בהגדרת המעשים האלה כעבירות או כמצוות. בגלל ש... בסופו של דבר, אם אתה חושב שלעטות לכיוון המנוגד, זה האופן שבו אתה תצליח להגיע למצב שבו לא תחזור לחטא, נו, אז גם זה נגזר מעצם העובדה שאסור לחטוא. אז זה לא עוד חידוש נוסף שבשבילו אתה צריך מצוות תשובה עצמאית. אז מה הרווחת? בסופו של דבר, זה נגזר מעצם העובדה שהמעשים האלה מוגדרים כחטא, ושאתה לא אמור לעשות אותם. לכן, אני לא עד הסוף מבין את התוספת שלו, אלא אם כן הוא מתכוון למה שאני אגיד עכשיו, ואז אולי הוא צודק. והטענה שאני בעצם רוצה לטעון, ואני אקדים את המאוחר, זה מה שאמרתי בהתחלה. שאם באמת אני מבין, השאלה שלו בעצם הייתה מבוססת על התפיסה שתהליך התשובה אין בו ערך מצד עצמו. אתה רק צריך לדאוג לזה שלא יהיו לך עבירות, ושיהיו לך מצוות. ובסופו של דבר, תהליך התשובה, הערך שבו הוא התוצר שהוא יוצר. ואז באמת עולה השאלה, בסדר, ברור שאני צריך להיות בלי מצוות, בלי עבירות ועם מצוות. זה, מעצם העובדה שזה מוגדר כמצוות ועבירות זה יוצא. למה אני צריך בשביל זה עוד את מצוות תשובה? אוקיי? אז זה השאלה שלו. אבל אם אני באמת צודק במה שאמרתי קודם, שלתשובה יש ערך מצד עצמה, לא רק כאמצעי כדי להפוך לצדיק, אז אני חושב שזה דבר פשוט. למה צריך, לפי הרמב"ן לפחות, למה צריך מצוות תשובה? צריך מצוות תשובה בגלל שאתה צריך לעשות תשובה לא רק כדי להגיע למצב שאתה לא תחטא או שאתה תעשה את המצוות, אלא עצם ההליך של התשובה הוא בעצמו בעל ערך, וזה מגלה לנו מצוות תשובה. אם לא הייתה מצוות תשובה אלא היו רק מצוות אחרות, הייתי מבין שצריך לדאוג לזה שאני לא אחטא או שאני אעשה מצוות, אבל אז באמת לא היה צריך את מצוות התשובה. אבל אם אומרים לי, תראה, לתהליך בעצמו יש ערך מצד עצמו, לא רק לתוצר, אז יש מקום למצוות תשובה. אגב, גם הרמב״ם שלא מונה מצוות תשובה, זה לא בהכרח בגלל שהוא מסכים לקושיית המשך חוכמה, אלא שהוא טוען שהערך הזה של תהליך התשובה הוא בעצמו לא זוקק ציווי, הוא מובן מאליו, הוא סברה, כמו שאמרתי בשיעור הראשון, או לחילופין, וזה אני אגיע עוד בהמשך אולי, בעצם מדובר פה על להיות בוחר. כן, אני קושר את זה למה שדיברתי קודם. אמרתי קודם, המסקנה של השיעור הקודם הייתה שיש קודם כל ערך בלהיות בוחר, להזיק את המושכות בידיים. זה בעצם עשיית התשובה. עשיית התשובה הוא בעצם לדאוג לזה שתהיה בוחר. אחרי זה גם אתה צריך לבחור בטוב ולא לבחור ברע, לעשות מצוות ולא לעשות עבירות, אבל קודם כל, התהליך זה בעצם לחזור להיות בוחר. זה התהליך שהוא בעל ערך. והערך שעליו מדובר פה, אז מצוות התשובה בעצם מה שהיא אומרת לך, זה תחזור להיות בוחר. זה מה שהמצווה אומרת לך. ובזה יש ערך מעבר לשאלה במה אתה בוחר. יש ערך קודם כל לעצם היותך בוחר. אחרי זה כמובן גם תבחר בטוב. זה האליהו וכל מה שדיברנו ב, ב, בשיעור הקודם. מה? שמה? כן, מצוות התשובה זה להיות בוחר. אתה שואל למה בעל תשובה עדיף מצדיק גמור? כי בעל תשובה עושה תהליך כדי להפוך להיות בוחר. הוא נוטל את המושכות לידיים. הצדיק הגמור לא שמעת אותם
אף פעם. אז זה שהיה קודם, זה שלפני שהוא חזר בתשובה, לא היה בוחר?
זה דיברנו בחולשת הרצון. רוב החטאים הם בעצם במצב שאתה שומט את המושכות, חולשת הרצון. אתה בעצם לא היית באמת בוחר. אתה נדרש ליטול את המושכות לידיים, קודם כל. אחרי זה גם לכוון את הסוסים למקום הנכון. קודם כל תחזיק את המושכות בידיים, אל תשמוט אותם. זו הדרישה הבסיסית. זו הדרישה של בעצם תהליך התשובה פירושו לחזור ולהחזיק את המושכות.
אבל אתה אמור גם לבחור אחרי זה בטוב, אז
נכון? מה... זו הקומה השנייה.
בסדר, אבל אם אני
אהיה
בוחר
בכזאת
ואני אבחר
ברע,
אז מה זה...
אז יש לך את היתרון שאתה בוחר, ויש לך חיסרון שבחרת ברע. זה מה שדיברתי בשיעור הקודם. זה לא מוכח את היתרון של להיותך בוחר. דיברתי על זה שמי שבוחר ברע, יש מימד מסוים שהוא עדיף על מי שלא בוחר בכלל. כי הוא לפחות בוחר. זה מה שאליהו אומר. אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו, תבחרו בבעל. זה יותר טוב מאשר לא לבחור בכלל. אני חושב שזאת גם הסיבה לזה, למה הרמב"ם מקדיש שני פרקים, פרק ה' ופרק ו', בהלכות תשובה לעניין הבחירה? למה לא בהלכות ברכת המזון? בהלכות ברכת המזון, גם כן, יש עניין להיות בוחר, לבחור, לברך ברכת המזון, או לכבד הורים, או לשמור שבת, או מה שאתם רוצים. למה דווקא בהלכות תשובה? כי הרמב"ם רוצה לומר שכל הרעיון של תשובה זה לחזור להיות בוחר. בברכת המזון הבחירה היא לא מעצם מהותה של המצווה של ברכת המזון. כמובן, כל מצווה אתה צריך לבחור לעשות אותה ולבחור להימנע מלעבור עליה. אוקיי? ברור, כל מצווה והעבירה קשורות איכשהו להיותך בוחר ולשימוש שלך בכוח הבחירה. התשובה, לכן גם הרמב"ם מגדיר שהיא לא מצווה בכלל, כי התשובה פירושה לי שאתה נדרש לחזור פשוט להיות בוחר, קודם כל. אחרי זה תשתמש בבחירה כדי לעשות את הטוב ולא לעשות את הרע. לכן בתהליך התשובה הבחירה היא לא משהו חיצוני. זה המהות של עשיית תשובה. עשיית תשובה זה לחזור להיות בוחר. זה הרעיון. לכן הרמב״ם קובע את המקום שבו הוא עוסק בבחירה שלנו בהלכות תשובה. ולא בהלכות אחרות. אגב, כל הלכות תשובה, אבל זה תכננתי לדבר בסדרה השנייה, אבל לא הספקתי להגיע לזה. כל הרעיון של הלכות תשובה, בהלכות תשובה אין בכלל הלכות כמעט. קצת דיברתי על זה בשיעור הראשון. אין כמעט הלכות שם. יש סיפורים מהנביאים וזה, ועבודה מאהבה ועבודה מהירה, ועניינים מחשבתיים כאלה ואחרים. מעט מאוד הלכות תמצאו בהלכות תשובה. זה קובץ הלכות מאוד מוזר, והסיבה לזה היא שמבחינת הרמב״ם, זה דיברתי בשיעור הראשון, מבחינת הרמב״ם כל הרעיון הזה של התשובה לא שייך לקורפוס ההלכתי. אין מקומו שם. עשיית התשובה פירושו לחזור ולהיות מישהו שההלכה מבחינתו רלוונטית, כי אתה בוחר, יש לך את המושכות ביד, עכשיו אפשר להגיד לך את זה, תעשה את זה, אל תעשה, אבל מה שנדרש לך בתשובה זה לא מצווה מסוימת כזו או אחרת, כל המצוות מניחות שאתה אדם בוחר, התשובה דורשת ממך לחזור להיות כזה, אחרי שאתה כזה עכשיו אפשר לדבר איתך הלכתית, ולכן מה שנקרא הלכות תשובה הוא, זה שיתוף השם, אין שם באמת הלכות, זה לא כי זה לא מחייב, זה מאוד מחייב, אבל אי אפשר לצוות על זה, אתה מצווה מישהו שהוא בוחר, אתה לא יכול לצוות על מישהו להיות בוחר, כן, זה... הוא צריך להיות בוחר, נדרש ממך להיות בוחר, אבל זה לא יכול להיחשב כמצווה במסגרת מכלול המצוות, אוקיי? אז לכן כל האופי המוזר הזה של הלכות תשובה ברמב״ם, ולכן גם שני הפרקים, פרק ה' ופרק ו', שמופיעים שם באמצע הקובץ הזה, שבעצם מדברים על הרעיון הזה של להיות בוחר, ולכן גם הפרק ז' ופרק ח' כן, והלאה, עד פרק י', בעצם מדברים, הרמב״ם שם מנסה לשכנע אותנו לבחור בטוב, לשכנע אותנו לעשות מצוות. לא קורה בשום מקום אחר, משכנע אותנו לעשות תשובה, לעבוד מאהבה, לעשות תשובה, בהלכות ברכת המזון לא תשמעו שום פיוט על כמה גדול מי שמברך ברכת המזון, וכמה רע מי שלא מברך ברכת המזון, וכמה כדאי, איזה מעלות טובות יש לברכת המזון וכו', או על כיבוד הורים, או על כל דבר אחר. למה לא? כי המצוות האמוריים לא ברכת ברכת המזון, אז זה ביטל תעשה, זה הכל, זה חשבון הלכתי, אני מדבר איתך בשפה הלכתית. בתשובה, בהלכות תשובה, הרמב״ם לא מדבר איתנו בשפה הלכתית, כי זה לא שייך לקורפוס ההלכתי בכלל. פה אתה אמור לחזור להיות בוחר, זה תשתית שממנה ועלה אפשר להתחיל לדבר איתך. אני חושב שזאת גם הסיבה שבגללה ראש השנה מקדים את עשרת ימי תשובה ואת יום כיפור. אתה קודם כל אמור לחזור להיות בוחר, יום הדין. כן, זה השלב הראשון, לקבל את המלכות, את עול מלכותו של הקדוש ברוך הוא, פירושו, להבין שאתה בעצם מצווה לחזור להיות יצור שמצווה או שבר ציווי, ועכשיו תתחיל לעשות תשובה בעשרת ימי תשובה ולהתכפר ביום כיפור. יש פה איזשהו תהליך שקודם עוד לתהליך ההלכתי, ולכן דיברתי על זה בשיעור הראשון, שלא יעזרו בעשרת ימי תשובה שום מצוות נוספות שתעשה, כי זה לא רלוונטי. אתה, הליך התשובה לא עוסק בשאלה כמה מצוות וכמה עבירות עשית, אלא בשאלה עד כמה באמת אתה אדם בוחר. זה הנקודה. לכן לא יעזור להוסיף מצוות. זה אולי יזקף לחשבון של השנה הבאה, אבל פה אתה צריך לשנות את הכיוון המהותי שלך, ושינוי של כיוון מהותי, זה מה שאני בעצם מתכוון, זה לחזור להיות בוחר. וכמובן גם לבחור בטוב. זאת המסגרת של הדיון. עכשיו אני רוצה טיפה להיכנס יותר למשמעות של העניין הזה. מה זאת אומרת הערך שיש בתהליך של התשובה, מעבר לתוצר ש, 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 שנוצר על ידה. אני אתן איזושהי הקדמה פילוסופית, מתמטית, מדעית, לא יודע איך לקרוא לזה. זה מאמר שכתבתי פעם, תוכלו לראות, נשלח לכם אולי בוואטסאפ את הטור שכתבתי על זה, ושם יש לינקים גם למאמרים. אני אתחיל אולי עם הפרדוקס החץ במעופו של זנון. זנון היה פילוסוף יווני, כן, מאיליה, שהציג כמה פרדוקסים שבהם הוא ערער על מושגי התנועה. הוא טען שתנועה זה מושג שהוא פיקטיבי, הוא בעצם פיקציה, או תפיסה סובייקטיבית שלנו. בעולם כשלעצמו לא יכולה להיות תנועה, כיוון שהמושגים של התנועה כרוכים בפרדוקסים. וזה לא, לכן זה לא יכול להיות שזה קיים. זה שתי הפרדוקס הידוע של אכילס והצב, שזה זה קל, כן, זה החלקים הקלים. הפרדוקס של החץ במעופו הוא יותר קשה. וזה בעצם, הפרדוקס הולך ככה, בניסוח מסוים. תסתכלו רגע על, אני עורך חץ, החץ אף. בכל רגע הוא נמצא, נצלם אותו, כן, הוא נמצא במקום אחר. אז מתי הוא עובר בין המקומות? ברגע הזה הוא עומד כאן, ברגע הבא הוא עומד כאן, ברגע הבא, מתי הוא זז, כן? מתי הוא עובר בין המקומות. אין שום רגע שבו הוא זז, כי בכל רגע שתצלמו אותו הוא פשוט עומד במקום אחר. אז מתי התנועה שלו מתרחשת? זה מה ששאל זנו. אז האמת ש... שמה? אתה מצפק על נקודה. בלי אינפי. תסתכל על נקודה, נקודה בזמן. באיזה נקודה בזמן הוא זז?
כמו
פחד. אני אגיע עוד לאינפי, עוד רגע.
כן,
זז
כל הזמן.
מה? כל רגע אתה רואה שהוא עומד במקום אחר. אז מתי הוא עובר מפה לפה? מה? ומה היא לא נכונה? כנראה שהיא לא נכונה. ומה? מה זה שואפת לאפס? אני מדבר על נקודת זמן, מה זה שואפת לאפס? למה אין? נקודת זמן? מה הבעיה? למה אין נקודת זמן? בטח שיש. שום דבר.
הוא מסתכל על המעבר.
פאי.
צריך להסתכל על התוצאה.
פי שווה לפאי.
כבר נקודת זמן.
למה לא?
גם אם אתה לוקח מיליונית השנייה...
לא לוקח מיליונית השנייה, אני לוקח נקודת זמן. אל תיקח אותי, נקודת זמן, נקודה. מיליונית השנייה זה אין סוף נקודות זמן. ויש נקודת זמן, על ציר רציף יש גם נקודות. X שווה לפאי הוא לא נקודה.
כשאני שואף
באמת לשם. לא, אתה לא שואף לכלום. אתם יודעים מה ההבדל בין נקודה לבין אינפיניטיסימל? אינפיניטיסימל זה קטע שמימדו 1 ואורכו 0. נקודה מימדה 0, אין לה אורך. האורך שלה הוא לא 0, אין לה אורך. יש מתמטיקאים שרצו לטעון שגם לנקודה יש, יש מודלים מתמטיים ש... אבל זו התפיסה הפשוטה. התפיסה הפשוטה היא שלנקודה אין אורך, לא שיש לה אורך אפס. כי אורך זה משהו שמייחד דברים שמימדם אחד, והנקודה מימדה הוא אפס, אוקיי? עכשיו, אני, עכשיו זה, שיש, זה שהציר הזמן הוא רציף, או גם המרחב, הוא רציף זה נכון, אבל יש נקודות של זמן ושל מרחב, יש נקודה על ציר ה-X, יש נקודה על ציר ה-T, זמן, כן? אז יש, אנחנו יכולים לדבר על נקודת זמן ונקודת מרחב, ולכן אני שואל, באיזה נקודת זמן הוא זז? עכשיו, יש פה כל מיני אפשרויות לנסות ולענות על זה, קצת חיטטתי כשכתבתי את המאמר, והתברר לי שלא לא באמת פתרו אותו לדעתי, את הפרדוקס הזה, להבדיל מזנון, אכילס ועצב, זה פשוט, טור אינסופי מתכנס, אבל את הפרדוקס הזה לא באמת פתרו, בדרך כלל מפתירים איזשהו, טוב, זה אינפי, כמו שאמרת עם הגבול, כן, זה אינפי, זה ברור, מה אינפי, מה ברור, זאת אומרת, תנסה להגדיר מה בדיוק, ותראה שלכל היותר, אם אתה מסתכל על זה במשקפיים של האינפי, אז יכול להיות שאתה תדבר בשפה שלא תאפשר לך להציג את הפרדוקס, אבל זה לא פתרון. זה כמו, מזכיר לי, יש מכירים את פרינציפיה מתמטיקה, יש חיבור של ראסל ווייטד, חיבור שאף אחד כנראה לא צלח אף פעם, חוץ מהמחברים עצמם, זה שלושה כרכים בעובי כזה, שזה רק נוסחאות, אין שם מילה כמעט, רק נוסחאות, אני פעם לקחתי איזה אתגר, הגעתי עד איזה רבע של הכרך הראשון או משהו כזה, נשברתי לרסיסים. זאת נחשבת יצירת מופת מתמטית, שבסוף בסוף התברר שכנראה יש בה טעות מהותית, גדל, משפט גדל הראה שיש בה טעות מהותית, אבל בהקדמה מופיע שם, את זה עוד הספקתי לקרוא, מופיע שם תורת הטיפים, טיפ תיאורי. ומה זה אומר? הוא מנסה לפתור את כל הפרדוקסים של הוראה עצמית, self-reference. כן, פרדוקס השקרן, כן, כל תושבי קרטים שקרנים, אומרים שאני שקרן, או, זה התייחסות עצמי, פרדוקס שנובע מזה שאני מתייחס לעצמי, אוקיי? או הספר שמספר את כל האנשים שלא מספרים את עצמם, הספר מסביליה, כן? אז שאלה אם הוא מספר את עצמו, אם הוא מספר את עצמו, אז הוא שייך לקבוצת האנשים שלא מסתפרת אצלו, נכון? כי הוא לא מספר את אלה שמספרים את עצמם, רק את אלה שלא מספרים את עצמם. האם הוא לא מספר את עצמו, אז הוא שייך לקבוצה שכן מסתפרת אצלו. אז כן או לא? יש, קיצור, יש משפחה שלמה של פרדוקסים כאלה שיסודם בהוראה עצמית, בהתייחסות עצמית. אוקיי? עכשיו, הוא מציע פתרון, ראסל ווייטד, אני אומר הוא, כי זה, מכירים ספרים בפיזיקה של לנדאו ליפשיץ. והאגדה אומרת שאין שם רעיון אחד של ליפשיץ ואין שם מילה אחת של לנדאו. זאת אומרת, כל הרעיונות הם של לנדאו, וליפשיץ היה זה שכתב. ליפשיץ עוד פגשתי בטכניון, הגיע לארץ. אבל יש אגדות כאלה גם ביחס לראסל ווייטד, אני לא יודע אם זה נכון, שהרעיונות הם כולם של ראסל. בכל מקרה, הם כתבו, בוא נגיד, הם כתבו בהקדמה לספר הראשון, הם הציעו הצעה איך פותרים את בעיות ההוראה העצמית. הם הציעו לחלק את הטענות בשפה לרמות שונות, טיפים שונים, והכלל הוא שכל טענה יכולה להתייחס רק לטענות ששייכות לטיפים נמוכים יותר. לא לטיפים בגובה שלה, ברמה שלה. עכשיו אתם מבינים שלא יכולות להופיע טענות שיש להם התייחסות עצמית. כי אתה לא יכול להתייחס לעצמך כי אתה בהגדרה שייך לטיפ של עצמך. אתה יכול להתייחס רק לטיפים נמוכים יותר. שאלה אם דבר כזה הוא פתרון של הפרדוקסים האלה. לדעתי ברור שלא. אתה בסך הכל מייצר שפה מלאכותית, שבה אסור לנסח את הפרדוקס. אם תנסח את הפרדוקס, לא חוקי, יכניסו אותך לכלא. דיברת לא נכון, לא לפי הכללים. בסדר, תמיד, זה הטכניקה של סטלין לפתור פרדוקסים. זאת אומרת, מי שאומר אותם, מורידים לו את הראש. זה לא פתרון. כשאתה בונה שפה שלא מאפשרת לנסח פרדוקס, זה לא פתרון לפרדוקס, זה פשוט התעלמות מהפרדוקס. אתה בוחר לא להסתכל עליו או לא להציג אותו. אוקיי? גם בהקשר הזה, התחושה שלי, כשמדברים על אינפי בהקשר הזה, אתה בעצם אומר, אני מאמץ לעצמי איזשהו סוג של שפה, שבה אסור לנסח את המשפט של זנון, ואז פתרתי את הבעיה. זה לא פתרון של הבעיה. בנית שפה שבה הבעיה לא תופיע. אוקיי, זה טוב, בשביל מתמטיקאים זה טוב, אנחנו לא רוצים שפה שיש בתוך הפרדוקסים. אבל זה לא באמת יכול לחשב כפתרון לפרדוקס, כי את הפרדוקס ניסחתי בשפת היומיום, הוא מובן היטב, ובאמת, יש שם לכאורה איזשהו סוג של בעיה. יש הצעה אחרת שחשבתי עליה, שזה עקרוני הוודאות, בתורת הקוונטים. קוני הוודאות בעצם אומר שאתה לא יכול לדעת מקום ומהירות של חלקיק באותו רגע. סימולטנית. אוקיי? אתם מבינים שאם זה ככה, אז אין מקום לפרדוקס של החץ במופו. כי אם אתה יודע את המיקום שלו, אז אתה לא יכול לדבר על המהירות שלו. אם אתה יודע את המהירות שלו, אתה יכול לדבר על המיקום שלו. אז אתה לא יכול לדבר על זה שכל רגע ורגע אתה מצלם אותו והוא עומד במקום אחר, כי אם אתה בוחר, זה מה שנקרא תמונת המקום, זאת אומרת, אתה בוחר להסתכל על דברים במונחי המיקום שלהם, אז אתה מנעת מעצמך מלדבר על המהירויות שלהם. ולהפך. אחד הממצאים של תורת הקוונטים. אבל שוב פעם, אני מרגיש שגם זה לא באמת פותר את הבעיה, זה כמו מילון אנגלי-אנגלי. מילון אנגלי-אנגלי לוקח מילה אחת שאתם לא מבינים, מסביר אותה עם עשר אחרות שאתם עוד פחות מבינים. אוקיי? זאת אומרת, אתה לוקח משהו שאני לא מבין, ומסביר אותו עם עקרוני הוודאות, שהוא בעצמו גורם לכולם למרות את השערות, ולא להבין מה רוצים. אז מה הרווחנו? זאת אומרת, בסדר הכל, אולי לכל יותר יכול להגיד, שאותה בעיה שיש בחץ במעופו, יש גם בעקרוני הוודאות, ואם נבין את זה, אולי גם נבין את זה. אולי. אבל זה לא פותר את הבעיה, אוקיי? עכשיו אני צריך להבין גם את המילים שבערך, שבמילון, לא רק את המילה שהוא בא להסביר. ואז אני באמת אבין הכל אולי. אז אני אציע לכם את ההצעה הבאה. בעצם הטענה, שאולי לזה מה שאתה התכוונת קודם. כשאני, תחשבו על זה כשאני, איך הצגתי את הפרדוקס? אמרתי, אני מצלם את החץ ברגע מסוים, ואני רואה שהוא עומד במקום מסוים. ואז אני מצלם אותו ברגע אחר, הוא עומד במקום קצת אחר, וכן הלאה. ובכל רגע הוא עומד במקום אחר, השאלה מתי הוא זז. אתה אמרת, הוא זז כל הזמן. והטענה שאני רוצה לטעון פה, באמת, זה שהוא זז כל הזמן. והניסוח של זנון טועה פשוט בעברית. לא במתמטית ולא בשום דבר אחר, הוא פשוט טועה בעברית. החץ לא עומד בכל רגע במקום אחר, אלא נמצא בכל רגע במקום אחר. יש הבדל בין עומד לנמצא. כשאתה נמצא במקום כלשהו, אין פירושו שאתה נמצא במהירות אפס, אלא שזה המיקום שלך. אבל בהחלט ייתכן שיש לך מהירות כלשהי, ובכל רגע ורגע אתה נמצא במקום אחר. אתה לא עומד באותו מקום כי יש לך מהירות. אבל אתה נמצא בכל רגע במקום אחר. מתי אתה זז? באותו רגע שאתה נמצא במקום הזה, אתה גם זז. עכשיו, מה מבלבל את האנשים? ובעיניי האינפי דווקא מבלבל את האנשים. למה? כי באינפי אנחנו נורא רגילים, או במכניקה, כן, השימושים של האינפי, אנחנו נורא רגילים לחשוב שאין דבר כזה שהגוף נע בנקודת זמן. שיש לו מהירות בנקודת זמן. הגוף שנע, הוא נע על קטע, אם תרצו, קטן כרצונכם. אבל אתה צריך קטע בשביל לדבר על תנועה. אתה לא יכול לדבר על תנועה בנקודת זמן, או בנקודת מרחב. ולכן בעצם זה מה שמוביל לכל הבלבולים פה, ואני טוען שאפשר. יש לגוף מהירות בנקודת זמן, הגוף נע בנקודת זמן. מה שהוא לא עושה בנקודת זמן, הוא לא משנה מקום. וצריך להיזהר מהערבוב הזה, בין המונח תנועה לשינוי מקום. הטענה שלי, זה שזה שגוף נמצא בתנועה, זה שהוא משנה מקום, זה תוצאה או תולדה של העובדה שהוא בתנועה. זה לא תרגום, זה לא להגיד אותו דבר. להגיד שהגוף נע ולהגיד שהוא משנה מקום, זה לא להגיד אותו דבר. הוא משנה מקום, זה תולדה של העובדה שהוא בתנועה. זה לא זהה עם האמירה שהוא בתנועה. ויכולים להיות מצבים שבהם הוא יהיה בתנועה והוא לא ישנה מקום. עוד רגע נדבר גם על זה. אבל ברמה העקרונית זה מה שאני רוצה לטעון. מה בעצם אני אומר? תחשבו רגע על... כשאנחנו מגדירים במכניקה, שנה א' בפיזיקה או בכל מה דבר מגדיר, כל מי שלומד פיזיקה במכניקה בתחילת לימודיו, אז מדברים איתו על מושגים של מהירות. כן? אז נגיד שיש לי איזשהו גוף, גוף שהמיקום שלו כפונקציה של הזמן. המיקום שלו כפונקציה של הזמן, נגיד, הוא כזה. בסדר, זה הקו הזה. אני שואל מה המהירות שלו. אני אומר לו, בוא נבחר שתי נקודות. נפיל אותם. ונראה כמה מרחק הוא עבר, כמה זמן זה לקח לו, והמנה של שני אלה זה המהירות. נכון? עכשיו, מה קורה כאשר הגרף הוא לא קו ישר, משהו יותר מסופר, אוקיי? בשביל זה יש אינפי. ומה עושים באינפי? אני אומר, בואו נגיד שאני רוצה את המהירות שלו כאן, אוקיי? אז אני לוקח שתי נקודות משני הצדדים, עושה בדיוק את מה שעשיתי פה, מטיל אותם לפה, מטיל אותם לפה, מחשב את המיעוד. ואז אני מצמצם את המרחק עוד יותר, מקרב אותם יותר, עוד פעם מחשב את המיעוד. מקרב אותם עוד יותר, עוד פעם מחשב את המיעוד. הטענה היא שכשאני אצמצם את זה לאפס, אם יש איזשהו גבול, אם אין פה איזה שפיץ בעייתי, אם יש פה גבול קיים, זאת תהיה המהירות באותה נקודת זמן. אבל איך מבינים את זה בדרך כלל?
כן, בדרך כלל מבינים. רושמים ככה, מהירות בנקודת זמן, זה הנגזרת של המקום לפי הזמן. לא משנה, תקראו דלתא X חלקי דלתא T, כשזה שואף לאינטרוולים האלה שואפים לאפס. שואפים לאפס. בסדר? כמה התקדמת במרחק, חלקי כמה התקדמת בזמן, זה דלתא X ודלתא T, ולוקחים את זה לאפס. בסדר? בגבול, כשהדלתא X ודלתא T הולכים לאפס, אז דלתא T הולך לאפס, אז אנחנו מקבלים את המהירות בנקודת הזמן הזה. אבל כשתשאלו פיזיקאים, הם יגידו לכם את הפיקציה. זאת אומרת, המהירות בנקודת זמן, הכוונה, מה המהירות שלו באינטרוול קטן סביב, קטע קטן סביב הנקודה. אנחנו קוראים לזה מהירות בנקודת זמן, אבל בעצם אנחנו מקבלים מה המהירות שלו בקטע מאוד מאוד קטן סביב הנקודה. אוקיי? זה מה שאנחנו בעצם מתכוונים. בשפה אנחנו אומרים זה המהירות בנקודת זמן. לכן הטענה שהפונקציה הזאת, כאילו V כפונקציה של המהירות, כפונקציה של הזמן, זה בעצם מתפרש באופן מה תהיה המהירות שלו סביב כל נקודת זמן כזאת וכזאת, אבל זה תמיד בקטע. קטע קטן סביב נקודת הזמן הזאת, או סביב נקודת זמן אחרת. אבל אז באמת יוצא, הרי באופן עקרוני הפונקציה הזאת יכולה לתת ערך שונה לכל נקודת זמן. כל נקודת זמן יקבל ערך שונה. זה נורא מוזר, כי אם זה מדבר על קטע קטן מאוד סביב הנקודה, אז הייתי מצפה שסביב הנקודה יהיה אותו ערך, נכון? קרוב קרוב כרצונכם לנקודה, זה ייתן בדיוק את אותו ערך. אני מדבר פה בשפה של בלבטים, סליחה מכל מי שקצת רגיש לדיוקים באינפי. אבל לא משנה, העיקרון, אני רוצה רק להסביר את העיקרון. אני רוצה לטעון אחרת. אני רוצה לטעון שהמהירות קיימת בנקודת זמן. וההגדרה שנתתי פה, דלתא X לדלתא T, כשדלתא T הולך לאפס, היא הגדרה אופרציונלית. היא לא הגדרה מהותית. היא הגדרה איך מחשבים את המהירות. זה לא הגדרה של מושג המהירות. מושג המהירות קיים בנקודת זמן, לא רק בקטע. איך מחשבים את זה? אז אני הולך לקטע קטן סביב הנקודה הזאת, בודק את המרחק חלקי הזמן, ולוקח את הקטע לגבול שאורכו אפס, ואני מקבל את התוצאה. אבל זה הדרך לחשב את המהירות. אבל המושג מהירות עצמו קיים בנקודה, לא בקטע קטן סביב הנקודה, בנקודה. ומה משמעותו? הרי ברור שאני לא יכול להיות בשני מקומות באותה נקודת זמן. אם אני מדבר על חלקיק נקודתי כרגע, כן? לא יכול להיות בשני מקומות באותה נקודת זמן. אז מה פירוש שיש לו מהירות? הטענה היא ששינוי מקום לא יכול להיות באותה נקודת זמן. זאת אומרת, לעבור ממקום למקום בזמן אפס, לא בזמן שואף לאפס, אפס, בנקודת זמן. לא יכול להיות. זאת סתירה לוגית אגב, זאת לא... לעבור מאוד מהר במהירות שהיא מעבר למהירות האור, זאת מגבלה פיזיקלית. ואת אי אפשר לנוע יותר מהר ממהירות האור. אבל להימצא בשתי נקודות, בשתי נקודות מרחביות, באותה נקודת זמן, זה לא מגבלה פיזיקלית. זו סתירה לוגית. ואת אם אתה נמצא פה, אתה לא יכול להימצא שם. זה לא בעיה של מהירות המעבר. אתה נמצא באותה נקודת זמן בשני המקומות, זה לא מהירות אינסופית. אין פה מהירות בכלל. זה פשוט להימצא בשני מקומות. זו סתירה לוגית. זה לא יכול להיות. לכן, אין דבר כזה שינוי של מקום בנקודת זמן. אבל יש דבר כזה מהירות בנקודת זמן. איך זה יכול להיות? כי המהירות זה הפוטנציאל לשינוי מקום. ולא נכון לזהות את המהירות עם שינוי מקום. כאשר אני רוצה לחשב את המהירות, אני מסתכל על שינויי המקום, קצב שינויי המקום, וכך אני מחשב את המהירות. אבל זה הגדרה חישובית, איך מחשבים מהירות. אבל המושג מהירות מוגדר גם בנקודה. שינוי מקום, אנחנו נצפה בשינוי המקום, אם נחכה קטע של זמן מסוים, ואז אם לגוף יש מהירות, אנחנו נראה שהוא גם משנה מקום. אבל שינוי המקום כמובן דורש קטע. שינוי המקום לא יקרה בנקודה. אבל המהירות יכולה להימצא בנקודה. אחת. פעם חשבתי על דוגמה לדבר הזה, אמרתי, זה לא כך מלמדים את זה, לפחות בפיזיקה. אני צריך לחשוב אם זה אפשר לעשות את זה, אבל מכירים את אפקט דופלר, שמודדים מהירות,
של מכונית, כן, פעם רדארים היו בנויים ככה, לא יודע, היום אולי גם, אני לא יודע. אז אתה שולח קרן אלקטרומגנטית אל המכונית, הקרן חוזרת עם תדר קצת שונה מהתדר שבו היא יצאה. ההבדל בין התדרים פרופורציוני למהירות של המכונית, ועושים את החישוב וככה מוצאים את המהירות של המכונית. עכשיו פה, אם תחשבו על זה, אני מודד את המהירות של המכונית בפגיעה בנקודה. אני פוגע בה בנקודת זמן וזה חוזר, ואני יודע את המהירות של המכונית. זה לא כמו שאני תיארתי כאן, שאת צריך להסתכל על קטע, לראות איפה היא נמצאת קודם, איפה היא נמצאת אחר כך, ולחלק את זה בזמן שזה לקח. אז זה לכאורה מהירות, מדידה של המהירות באופן ישיר, לא דרך חישוב, דרך שינויי מקום. אז זה אולי ממחיש, למרות שאני לא בטוח שמדויק, אמרתי, אבל זה ממחיש את המושג הזה שאני מדבר עליו, של מהירות בנקודת זמן, ולא בקטע. בסדר? זה מסתכל על המהירות כמשהו שהוא לא מחושב דרך הפרשי מקום חלקי הפרשי זמן, אלא משהו שיכול להתקיים גם בנקודת זמן בודד, בדידה. עכשיו, מה בעצם הדבר הזה אומר? הדבר הזה אומר שהמהירות של הגוף אין פירושה שהוא משנה מקום, אלא אם יש לו מהירות, זה פוטנציאל שלו לשנות מקום. איך הפוטנציאל הזה יצא מן הכוח אל הפועל? אם אנחנו נחכה טיפה זמן. אם עכשיו תעקוב אחרי הגוף טיפה זמן, לא משנה, זמן קטן כרצונך, אתה תראה שהוא משנה מקום. זאת אינדיקציה לזה שבכל נקודת זמן על הקטע הזה הייתה לו מהירות. בנקודה. שינוי המקום קיים על קטע, אבל המהירות נמצאת בנקודה. מה שאני בעצם רוצה לטעון, כדי לפתור את הבעיה של, 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 של זנון, זה שהוא שאל מתי הגוף נע, התשובה היא הוא נע באותה נקודת זמן שבה אתה מודד אותו כשהוא עומד, בלי אינפי ובלי כלום. יש לו מהירות בנקודת הזמן הזאת שהוא נמצא במקום שבו אתה מסתכל, כי הוא לא עומד בנקודה הזאת, הוא נמצא בנקודה הזאת, ויש לו מהירות. ולכן אין בעיה, לא צריך להגיע לשום אינפי ושום כלום, אתה פשוט צריך להבחין בין נמצא לבין עומד, וזה הבחנה פשוטה בעברית, אוקיי? האינפי לדעתי דווקא מבלבל בהקשר הזה של הפרדוקס של זנון, ולא לא עוזר לפתור, הפוך. יכול להיות שמתוך זה אפשר אולי קצת להבין גם מה המשמעות של האינפי, אולי מתוך זה גם להבין את עקרוני הוודאות, אני הצעתי במאמר הסבר לעקרוני הוודאות לפי זה. אני טענתי שאפשר להבין, או לפחות את עקרון הקומפלמנטרי, בין זמן ובין מקום ומהירות, אפשר להבין דרך המודל הזה. בעצם כשאתה מסתכל, אני אתאר את זה ככה. אם אתה מסתכל על הגוף, כמו שזנון מסתכל עליו, וכמו שכולנו מסתכלים עליו, אנחנו בעצם מצוידים במצלמה. העיניים שלנו זה סוג של מצלמה. והמצלמה הזאת רואה את הגוף כל פעם ניצב, כן, נמצא במקום אחר. העובדה שהגוף נע, זאת אינטרפולציה שאנחנו עושים. אנחנו רואים שהוא היה פה, אחרי זה רואים שהוא פה, אחרי זה רואים שהוא פה, אז מבחינתנו אנחנו רואים אותו נע. אבל האמת, תחשוב, כך עושים סרטים גם, נכון? איך עושים סרטים? מצלמים תמונות סטטיות, אחת אחרי השנייה בתדירות מאוד מאוד גבוהה, ובעין זה נראה לך כאילו שיש פה תנועה, אבל האמת שזה אוסף של תנועות סטטיות שמצלמים אותם בתדירות מאוד גבוהה. מצלמים ומקרינים בתדירות מאוד מאוד גבוהה. אנחנו לא רואים תנועה. אנחנו רואים מיקום, זה כל מה שאנחנו רואים. התנועה זה אינטרפולציה שהמוח שלנו עושה כתוצאה מצפייה בתנועות של המיקומים העוקבים. אנחנו פשוט רואים תמונה ואחרי זה תמונה ואחרי תמונה, ובמוח נוצרת אתנו איזושהי תמונה של תנועה רציפה. זה מבט של מצלמה. בואו ננסה לחשוב על יצור חייזר, אוקיי? לא מוכר לנו. יצור שהוויזואליה שלו, מבוססת על מסרטה אידיאלית, לא מצלמה אידיאלית. מצלמה אידיאלית זה מצלמה שזמן החשיפה שלה הוא אפס. נקודת זמן. זמן החשיפה שלה היא נקודה. בסדר? דבר בדיוני, אבל מצלמה אידיאלית אני קורא לזה, אוקיי? מה זה מסרטה אידיאלית? מסרטה אידיאלית זה מסרטה שתופסת מהירות של גוף בנקודה. לא דרך לראות שהוא שינה מקום ולעשות את החישוב, את הנגזרת, ובעצם לעשות את האינטרפולציה ולהגיע למסקנה שהוא זז. להפך, אנחנו רואים את התנועה עצמה, אנחנו רואים את המהירות בנקודת זמן, יצור כזה לא יראה מקום. הוא יראה רק מהירויות. זה, זה, זה סוג אחר של חישה, אנחנו לא יכולים לדמיין את זה כל כך, אבל סוג אחר, זה פשוט שני גדלים שלא מדברים אחד עם השני. אז אתה יכול, אנחנו בעצם משתמשים במצלמה, עושים נגזרת ומסיקים מסקנה שיש מהירות. היצור ההוא, משתמש במסרטה אידיאלית, והוא יעשה אינטגרל כדי להגיע למסקנה שיש מקום. אולי הפוכה למה שאנחנו עושים. אוקיי? זה יצור אחר, לא משנה, יצור בדיוני. ההסתכלות הראשונה זה הסתכלות של מצלמה שמדברת על מיקומים. והמהירות זה מחושבת על ידי הפרשים בין מיקומים. כי אנחנו לא, אין לנו גישה ישירה אל המהירות, יש לנו גישה למיקומים. היצור ההוא, הבדיוני, יש לו גישה ישירות למהירות, הוא בכלל לא יודע מה זה מיקום. מיקום מבחינתו זה אינטגרל על המהירות. הוא לא רואה מיקומים, הוא רואה מהירויות. בתורת הקוונטים, אגב, למי שלמד, לא משנה, אני אומר, בתורת הקוונטים, כשלומדים על עקרון הוודאות, זה מוצג בתוך מסגרת מושגית שנקראת תמונת אתנה ותמונת המקום. זה שתי תמונות שונות שאפשר דרכן להסתכל על העולם. באחת מהן הכל תלוי במיקומים, הכל זה פונקציה של מיקומים. בשנייה זה הכל פונקציה של מהירויות, של תנה, מהירות, לא משנה. אוקיי? כל אחת מהתמונות האלה אורתוגונלית לשנייה, זאת אומרת, הם לא מדברות אחת עם השנייה. אם אתה נמצא בתמונת התנה, אין לך מושג על מיקום. אם אתה נמצא בתמונת המיקום, אין לך מושג על תנה. הפרשנות שאני הצעתי במאמר ההוא, זה שמסרטה אידיאלית ומצלמה אידיאלית, זה שתי צורות חישה, אחת מהן נותנת לי תמונת המקום, והשנייה תמונת התנה. ואם מסתכלים על זה כך, אז עקרון אי-הוודאות הוא פועל יוצא מתבקש מהמושגים. בפיזיקה קלאסית יכולתי להגיע למסקנה הזאת, שיש עקרון אי-הוודאות. לא צריך את תורת הקוונטים בשביל זה. את H-bar לא הייתי מוציא, למי שמבין, אבל כן הייתי יודע שאתה לא יכול בו זמנית לדעת מקום ומהירות. פשוט לא יכול להיות. והבעיה היא בגלל העובדה שאתה מנסה לקרב נקודה על ידי קטע קטן כרצונך, כאילו אינפינטסימל, זה בעצם הנקודה בתמונת העולם שלך, אבל לא, בתמונת העולם של המצלמה, של המסרטה האידיאלית, הנקודה קיימת שם, היא לא איזשהו גבול של אינפינטסימל, הוא מדבר על נקודות, האינפינטסימל הוא אינטגרל לנקודות, בסדר? אז אני מקווה שזה יצא ברור גם למי שלא מכיר את המושגים האלה, אני לא אכפת לי כרגע ברמה המקצועית, אלא רק להבין את הרעיון. הטענה בסופו של דבר זה שכאשר לגוף יש מהירות, המהירות קיימת בכל נקודה. התוצאה של זה, זה העובדה שהוא משנה מקום. התוצאה, זה לא שקול, זה לא שווה ערך, אלא אחד הוא הסיבה והשני הוא התוצאה. המהירות היא הפוטנציאל לשינוי מקום, ולא מהירות היא שינוי מקום, היא לא. למשל, אני אתן לכם דוגמה, ועוד פעם, בשפה בלבטית, פיזיקאי מאוד יחסו כשאני אציג דבר כזה, אתה לוקח גוף ואתה זורק אותו על קיר. אז הוא מגיע במהירות גבוהה לקיר, אבל הקיר לא נותן לו להתקדם הלאה. מה זה אומר? שיש לו בעצם פוטנציאל לשינוי מקום, אבל הפוטנציאל הזה לא מצליח לצאת מן הכוח אל הפועל. יש לו מהירות, שזה פוטנציאל לשינוי מקום, הוא לא יצליח לשנות מקום בכיוון שהפוטנציאל רוצה. אז זה יצא באופן אחר. דרך חום או משהו, המרות אחרות, אוקיי? אבל ישנה, זה אינדיקציה לזה, פיזיקאים כשתשאלו אותם יגידו לכם שכשהגוף פוגע בקיר, המהירות לא יהיה אפס. הוא לא פוגע בקיר במהירות מסוימת, אבל נעצר בכל זאת. כי שם עוד פעם, אנחנו מדברים על אינפינטסימל, לא על נקודה. אבל אני טוען שזה לא נכון. הוא פוגע בקיר במהירות מסוימת, והקיר לא נותן לו להוציא את הפוטנציאל הזה מן הכוח אל הפועל, לא נותן לו לשנות מקום. אז זה יצא בצורה אחרת. וזה אינדיקציה לזה שמהירות ושינוי מקום זה לא אותו דבר. מהירות זה הפוטנציאל לשנות מקום, אבל מהירות היא לא שינוי מקום. אוקיי, זאת בעצם הטענה. ומה, מה, מה אני רוצה, מה אני רוצה בעצם להסיק מכאן? אני רוצה לטעון שהרבה פעמים כאשר אנחנו מסתכלים על תהליך כלשהו, אנחנו רואים בתהליך הזה בסך הכל שינוי של מצבים. תהליך של תשובה, בואו נסתכל על תהליך של תשובה. הייתי רשע ועכשיו אני יותר צדיק ועוד יותר צדיק עד שאני אולי נהיה צדיק גמור, אוקיי? אז בהסתכלות של המצלמה, כל מה שאני רואה זה רמות רוחניות עוקבות, נכון? הוא ברמה רוחנית נמוכה, יותר גבוהה, יותר גבוהה, יותר גבוהה, עד שהוא מגיע לרמה הרוחנית אולי הכי גבוהה, אם הוא מצליח לסיים את התהליך הזה. בהסתכלות הזאת אין דבר כזה תשובה. התשובה זה אינטרפולציה. כל מה שיש זה מעבר בין רמות רוחניות. אין דינמיקה, אין תהליך. יש מעבר בין רמות רוחניות. אבל הרי ברור לנו שמעבר כזה לא קורה סתם ככה, הוא פשוט קורה. דיברנו על חולשת הרצון, כן, האם הקדוש ברוך הוא עושה עליי תשובה, או שאני עושה את התשובה. התהליך הזה, המעבר הזה בין הרמות הרוחניות קורה בגלל שאני נמצא באיזשהו תהליך. אבל בעיניים של מצלמה אי אפשר לראות בעל תשובה. אפשר לראות אדם ברמה רוחנית כזאת, ברמה רוחנית כזאת, כזאת, כזאת או כזאת. איך אפשר לראות בעל תשובה? רק אם אתה מסתכל עליו במסרטה אידיאלית. והבן אדם הזה הוא בעל תשובה גם בנקודה מסוימת של התהליך הזה. הוא בעל תשובה. איך אתה תראה שהוא בעל תשובה, שהוא נמצא בתהליך של תשובה? אם תחכה רגע, תראה שבעוד רגע הוא יהיה בדרגה רוחנית גבוהה יותר. אבל זה אתה תראה ברגע הבא. עכשיו, זה מקרין, ההבדל הזה מקרין, על התפיסה שלנו את שני הדברים האלה. כי אתה יכול להסתכל על התהליך הזה, כתהליך שהוא בעצם מעבר שיטתי בין רמות רוחניות שונות, זה בהסתכלות של המצלמה, ואתה יכול להסתכל על, על, על התהליך הזה במסרטה אידאלית, ואז אני בכלל לא רואה רמות רוחניות, לא מעניין רמות רוחניות. מה שאני רואה שהבן אדם נמצא בתהליך, יש לו מהירות בכל נקודת זמן, הוא זז, הוא בתנועה, אוקיי? כשאני אומר שלתנועה של אדם יש ערך, אני בעצם טוען שבמעבר בין הרמות הרוחניות, יש משמעות גם לעצם היותך במעבר, לא רק לזה שאתה נמצא ברמה הרוחנית היותר גבוהה. בן אדם שיש לו מהירות, גם אם לא יצויר שהוא גם יימצא בתחת קיר, הוא לא יוכל להתקדם, הוא לא יגיע לרמה רוחנית יותר גבוהה. אבל אם הוא נמצא בתהליך, אז הוא בעל תשובה. והוא לא יגיע לרמה רוחנית יותר גבוהה. אבל הוא בעל תשובה. ולהיותו בעל תשובה יש ערך. הערך הזה נמדד דרך עצם היותו בעל תשובה. לא דרך זה שהוא התשובה מובילה אותו להיות יותר צדיק. יש לו ערך לעצם זה שיש לו מהירות. לא לזה שהוא משנה מיקומים בעקבות המהירות הזאת. אוקיי? כן, כי עדיין אני אומר, הוא בוחר, הוא נמצא בתהליך. יהיה עליו תביעה, למה אתה הולך אחורה? כמו שאמר, מי שבוחר ברע לעומת מי שבוחר בטוב. אז הוא בוחר, הוא בוחר ברע. כן? ואתם יודעים, הרבה פעמים אומרים, למשל בניהול, אתם יודעים שכל שלשת אותיות זה שיטת ניהול. תגרילו שלשת אותיות מה-ABC, כל שלשה כזו זה שיטת ניהול. מן המפורסמות. אז לא משנה, אבל יש הרבה שיטות ניהול כאלה שאומרות, שדינמיות של חברה, של מפעל, יש לה ערך מצד עצמה. בדרך כלל חברות נמצאות בדינמיות שמחפשות איך הן יכולות לייעל יותר את המצב. זאת אומרת, המצב כרגע הוא כזה, יש בעיות מסוימות, אני יכול לייעל אותן, אז אני יכול לעשות איזשהו שינוי שיביא אותי לעבוד יעיל יותר. מה יקרה אם אני יכול לעשות שינוי באופן שהתוצר שלו לא יהיה יותר יעיל? הוא יהיה אחר, אותו דבר, אבל לא, זה לא ישנה. נגיד חוליה... נגיד יש לי שרשרת של 10 חוליות בקו הייצור, אני משפר את חוליה 2, אבל חשבון חוליה 8. אוקיי? כך שבסך הכל לא שיפרתי את התהליך. אז יש טענה שיש משהו בדינמיות שמועיל לחברה. עצם הדינמיות. לא, הדינמיות היא לא מכשיר כדי להגיע ליעילות יותר גבוהה, להישגים יותר טובים. אלא יש משהו בעצם התנועה, בעצם היותך בתנועה, שיש לו ערך גם כן. כמובן, בסוף הוא גם הערך הזה, בסוף בסוף מבחינת בעל המפעל נמדד בכסף. בסוף בסוף אנשים ירגישו יותר טוב, יותר מעובררים, יותר פתוחים עם הראש, זה גם יביא לו כנראה יותר הכנסות. אבל אני אומר, השינוי כשלעצמו הוא תוצאה. בסוף בסוף מה שחשוב זה שהם היו בתנועה, לא שהתנועה הזאת הובילה את המפעל למצב שהוא יותר טוב, אלא עצם העובדה שהם נעו, זה בעצמו יש לו משמעות. עכשיו, את זה אי אפשר להבין אם אתה מבין את התנועה רק כמעבר בין מצבים. אם אתה מביא את התנועה כמעבר בין מצבים, אז אין שום משמעות להיותך בתנועה. אתה במצב כזה, אתה במצב כזה, ואם הם שקולים, אז שמה עשית את זה. אוקיי? כשאתה מדבר על הערך של עצם היותך בתנועה, אתה בעצם אומר, אני מכיר בקיומו של המושג תנועה, מעבר לזה שהוא מניע אותי ממקום למקום. אלא עצם העובדה שיש לי מהירות. ואני חושב שזאת המשמעות של בעל תשובה שעדיף מצדי גמור. לבעל תשובה, הוא לא רק זז מ... הדרגה הזאת לדרגה יותר גבוהה. אם זה היה ככה, אז הוא היה נמצא בדרגה של אלה שנמצאים כאן. אבל אם אני אומר שעצם היותו בתנועה, זה בעצמו ערך מוסף, זה בעצמו יתרון רוחני, אז זה אומר שבעל תשובה בהגדרה עדיף מצדי גמור. לא צריך את הוורטים שמסבירים למה כן ולמה לא. זה פשוט, בגלל שיש לו שלמות מסוימת של הצדיק הגמור אין. מהי השלמות הזאת? השלמות הזאת זה ההשתלמות, כן? היותו בתנועה לכיוון של השלמות. להיות בתנועה לכיוון של השלמות היא בעצמה אחת השלמויות. ומי שהמושגים האחרונים שהבאתי נשמעים לא מוכרים, נכון? זה הרב קוק באורות הקודש בחלק ב'. בדיוק. מדבר
על הבריאה עצמה.
נכון, מדבר על השלמות ועל ההשתלמות. והוא אומר ככה. הבחורה הוא לא בתנועה, אני יכול להגיד לכם. הוא מאוד אוהב את הסטטיקה. הוא מקרין שם. תעזבני יום, יומיים יעזבי כך. האיטיות של... האיטיות שבסדר המציאות, ההגבלה שבטבע, הרשלנות החיצונית של הצמצום שבעליות רוחניות, הארעיות שבניסים, כל אלה מחזיקי היסוד של ההתעלות הבלתי פוסקת, שהוא היסוד הפנימי של המציאות. שיש לו גבול בתור גבולו, שתספיק הירידה של התגלות המציאות העולמית, עד עומקה היותר ירוד, ועד מחשקה היותר אפל, לעלייה נצחית בלא שום ספק. בכל תקופה איטית, נכינה כוח לתקופה יותר מהירה, כן? כל המידה זה צבירת אנרגיה לצורך התנועה הבאה. עד המהירות היותר עליונה, ינהגנו אלמות, בזריזות כאילנו למטה. רצוב השור כמראה הבזק, ולעד לא תכלה תופעת ההתעלות. ותוספות האור, העדן והחיים ההולכים ומתבשמים ומתמלאים תמיד ערך יותר גדול ונשגב, עד שישתוו יחד צורת ההשלמה הגמורה וצורת ההשתלמות הבלתי פוסקת הבאה מסיבת החיסרון הקדום. אוקיי? ואת ההשתלמות שהיא ביסודה בזה שהיית חסר, בעצמה בעצם הופכת להיות שלמות, עצם זה שאתה משתלם. אוקיי? ואתה נע לקראת השלמה הגמורה. יספיק הזכר של חסרון העבר ליתן דחיפה תמידית להשתלמות הולכת ונוספת, ותהיה הצורה של ההשתלמות הבלתי נפסקת, מתעלה על ההשלמה הגמורה. זה הבעל תשובה עדיף על צדיק גמור. ההשתלמות הבלתי נפסקת מתעלה על ההשלמה הגמורה. למה? כי יש לך את המימד שאתה גם היית משתלם, לא רק שהגעת למצב של ההשלמה הגמורה. אשת חיל עטרת בעלה, וצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם וכו'. בהמשך שם, מגמת ההוויה כולה, מצד החפץ הכמוס האינסופי, היא כפי יגלותה לנו, עצה גדולה של התעלות והוספה נצחית. שאם אין מציאות של קוטן וחיסרון, לא יוכל להיות רק גודל ומילוי, אבל לא התגדלות, ודריכה תדירית ותוספת ברכה. כן? אם המציאות הייתה מושלמת, אז היא לא יכלה להשתלם, נכון? היא לא יכולה להפוך להיות יותר מושלמת. ואף על פי שאין קץ להעילוי של השלמות המלאה, שאין בה עילוי מצד אינסופיותה, מכל מקום כלול בה גם כן, זה הכוח הנשגב של התעלות תדירית. וזה נחשב כאילו השלמות המוחלטה משתלמת על ידי ההשתלמות, הבאה על ידי הופעת הקוטן הבאה אל הגודל, והעבודה הזו היא צורך גבוה. מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מושלם. ישות מושלמת לא יכולה להשתלם. היא לא יכולה להפוך להיות יותר מושלמת, נכון? אם זה כך, אז זה אומר שאחת השלמויות חסירה אצל הקדוש ברוך הוא. היכולת שלו להשתלם, היותו בתנועה, זה לא יכול להיות קיים. אז יש פה בעיה. אז הוא אומר, השלמות המושלמת, הקדוש ברוך הוא, משתלמת על ידי ההשתלמות שלנו. את נברא עולם חסר, אנחנו, למה? כי רק עולם חסר יכול להשתלם, והבריאת העולם החסר שהולך ומשתלם משלימה את הקדוש ברוך הוא שהוא מושלם, וכיוון שהוא מושלם הוא לא יכול להשתלם, בשביל שתהיה לו גם את השלמות הזאת הוא בעצם ברא אותנו, וההשתלמות שלנו היא משלימה אותו. וזה מה שהוא קורא, והעבודה הזו היא צורך גבוה. בספרות הראשונים והמקובלים זה נקרא סוד העבודה צורך גבוה. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא צריך אותנו, בלעדינו יש משהו שהוא לא יוכל לעשות. הוא לא כל יכול. יש דברים שהוא לא יכול לעשות. הוא לא יכול להשתלם. עצם היותו מושלם הופך את אותו למוגבל במובן הזה שהוא לא יכול להשתלם. ובשביל זה הוא צריך אותנו. ולכן בניגוד למה שאנחנו בדרך כלל מחונכים עליו, שהקדוש ברוך הוא לא צריך אותנו, רק אנחנו צריכים אותו, אומר הרב קוק, לא נכון, וזה סוד העבודה צורך גבוה. העבודה שלנו היא צורכו של הקדוש ברוך הוא, הוא צריך אותנו. בלעדינו הוא לא היה יכול לעשות את זה. תראו למשל דוגמה, בסוף ספר יונה, כי אני אקרא אותו ביום כיפור. סוף ספר יונה, מה זה ספר יונה? ספר יונה בעצם מדבר על ויכוח, מה עושים עם בעלי תשובה. הקדוש ברוך הוא שולח את יונה לנינווה, אומר להם, לך תחזיר אותם בתשובה. עיר חטאה וכו', תחזיר אותם בתשובה כדי שאני לא אכלה אותם. יונה לא מסכים, אידיאולוגית, יש לו ויכוח אידיאולוגי עם הקדוש ברוך הוא. כן, שאלו לחוכמה חותם העונשו, כן, אז זה מה שאומר יונה. אם הם חטאו, שיחטפו. מה זאת אומרת? מה פתאום להחזיר אותם בתשובה? הקדוש ברוך הוא מגלגל אותו ולוויתן ואונייה וכל הבלגנים האלה, בסוף בסוף הוא מגיע לקיקיון. כן, ליד נינווה שמה עם הקיקיון, ואז הקדוש ברוך הוא מביא רוח קדימה זה, כל הלילה, קיקיון מת, יונה שואל את נפשו למות, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, היטב חרה לך לקיקיון, היטב חרה לי עד מוות. ואתה חסת על הקיקיון שלא עמלת בו ולא גידלתו, ואני לא אחוס על נינווה, העיר הגדולה, כן, עם בהמה רבה וכו'. איזה מין קל וחומר זה? קל וחומר מופרך לחלוטין. יונה חס על הקיקיון, הוא חס על עצמו. דייג אוהב דגים, כן, אז למה הוא דג אותם, אם הוא אוהב את הדגים? הוא אוהב את עצמו. יונה חס על הקיקיון, הוא לא חס על הקיקיון, הוא חס על עצמו, הוא צריך את הצל של הקיקיון. אז איזה מין קל וחומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה חסת על הקיקיון שלא עמלת בו ולא גידלתו, ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה. יש שתי אפשרויות לענות על זה. אפשרות אחת, זה אפשרות להשתחרר מהראש הקרימינלי שלנו. העובדה שיש ליונה אינטרס, לא אומרת שהוא פועל מתוך האינטרס. יכול להיות שהוא היה צריך את הצל, אבל הוא גם חס על הקיקיון, אמיתית הוא חס על הקיקיון. חוץ מזה שהוא גם היה צריך. העובדה שהיה לו אינטרס לא אומרת אוטומטית שהוא פעל בגלל האינטרס. אוקיי? אפרופו הייט. הרבה פעמים תמידים בפרשנות פוליטית יש לנו איזה נטייה כזאת. ברגע שגילינו שאיזה פוליטיקאי עשה משהו שמתאים לאינטרס שלו, אוטומטית הוא רשע. יכול להיות שהוא עשה משהו שמתאים לאינטרס שלו, אבל הוא גם חשב שזה נכון. גם יכול להיות. ברמה העקרונית זה יכול להיות, נכון? יש לנו איזה ראש קרימינלי כזה שאומר, ברגע שמצאנו אינטרס, מצאנו רשע. אבל לא, יכול להיות שמישהו היה לו אינטרס, אבל זה גם מה שהוא חושב שנכון לעשות. אגב, בפוליטיקה הרבה פעמים זה כך. כי בפוליטיקה, למה יש לך אינטרס? כי זה יחזק את המפלגה שלך. למה זה יחזק את המפלגה שלך? כי זה מה שהמפלגה שלך חושבת שבאמת נכון לעשות. זה לא מקרה שזה קורה ככה. זאת האידיאולוגיה שלכם. מסכימים או לא מסכימים, לא משנה. אתה התווכח. אבל אתה פועל לכיוון הזה כי אתה באמת חושב שהוא נכון. אז זה לא בהכרח, בפוליטיקה זה אפילו מתבקש לבחון מחדש את הקורלציה הזאת שלנו תמיד בין אינטרס לרשעות. טוב, אבל לענייננו זה כיוון אחד. סתם לקח שכדאי לאמץ אותו. הכיוון השני הוא הפוך. נכון, ראש הקרימינלי הוא צודק, יונה פעל בשביל האינטרס. גם הקדוש ברוך הוא פועל בגלל האינטרס. כשהוא חס על נינווה, הוא צריך את נינווה. הוא לא חס על נינווה. כמו שיונה לא חס על הקיקיון אלא על עצמו, גם הקדוש ברוך הוא לא חס על נינווה אלא על עצמו. בשביל מה הוא ברא את נינווה? כנראה הוא היה צריך אותה למשהו, נכון? בשביל מה הוא ברא אותה? הוא רוצה שהיא תתקיים. אז אתה אומר לו עכשיו, תראה, אם חטאו, תשמיד אותם, מה אתה צריך אותם? אתה מספר לי מה אני צריך? אני בראתי אותם כנראה בגלל שאני צריך אותם. מה זה להשמיד אותם? אני צריך את הבני אדם, אני צריך את העולם, בשביל זה בראתי אותו. אז כמו שאתה חסת על הקיקיון, חסת במונחי הראש הקרימינלי, גם עליי תפעיל את הראש הקרימינלי שלך. אני חס על נינווה כי אני צריך אותה, בדיוק כמוך. כן, שתי האפשרויות קיימות כדי להסביר את הקל וחומר הזה. לענייננו, מה שאומר פה הרב קוק, זה בדיוק סוג, זה מה שתקרא תנו עוז לאלוהים. מה זה תנו עוז לאלוהים? תנו עוז לאלוהים, הכוונה, מה שאנחנו עושים נותן כוח לאלוהים. משלים את האלוהים. משהו שהוא לא יכול בעצמו, הוא מקבל מאיתנו את הכוח. ומה זה? אז הרב קוק מציע פה הסבר יפה יפה. הוא אומר, יש משהו שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. להשתלם. ואת זה, בשביל זה הוא צריך אותנו, כי רק אנחנו יכולים לתת לו עוז. כי אנחנו יכולים לעשות, לתת לו את השלמות הזאת, שהוא עצמו לא יכול להיות לו אותה. מחמת עצמו. אבל זה לא מספיק, כל הסיפור הזה. נמשיך רגע הלאה. מה אנו חושבים על דבר המטרה האלוהית בהמצאת ההוויה? למה נבראה המציאות? אומרים אנו שהשלמות המוחלטת היא מחויבות המציאות, מחויבת המציאות, ואין בדבר בכוח כי הכל בפועל. אבל יש שלמות של הוספת שלמות, שזה אי אפשר להיות באלוהות, שהרי השלמות המוחלטת האינסופית אינה מניחה מקום להוספה. ולמטרה זו, שהוספת שלמות גם היא לא תחסר בהוויה, ההשתלמות, כן? צריכה ההוויה העולמית להתהוות, ולהיות לפי זה מתחלת מתחתית היותר שפלה, כלומר ממעמד של החיסרון המוחלט, ושתלך תמיד הלוך ועלו להעלייה המוחלטת. וההוויה נוצרה בתכונה כזו, שהדעד לא תחדל מהתעלות, כי זאת היא פעולה אינסופית. וכדי להבטיח את העלייה בעצמותה של ההוויה, נוצרה כולה בעילוי עליון, והעילוי היה יותר מכדי השיעור שתוכן מוגבל יכול להיות בפועל. השלמות המלאה היא אינסופית, ולכן אף פעם לא נגיע באמת אליה, אנחנו תמיד נהיה בסיטואציה של התקדמות לקראתה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא לא רוצה שנגיע לשם, הוא רוצה שאנחנו כל הזמן נחתור לשם, לא שנגיע לשם, כי התפקיד המהותי שלנו זה בכלל לא להיות צדיקים, מטרת הבריאה זה שיהיו בעלי תשובה, לא שיהיו צדיקים, בעלי תשובה זה לא משהו שבדיעבד, בעלי תשובה בשביל זה נבראנו, כי הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות תשובה, הוא לא חטא אף פעם, הוא לא יכול להשתלם אם הוא מושלם, והוא ברא את העולם כדי שנכתב ונשוב, אם אני חוזר להכתב ונשוב. בשביל זה, אם יהיה צדיק גמור, העולם מיותר. בשביל צדיקים גמורים לא צריך את העולם. לכן צדיק גמור זה, זה, זה מושג אוטופי, אין חיה כזאת. כי אם הייתה חיה כזאת, היא פשוט לא הייתה נבראת. היא מיותרת, אוקיי? אבל זה, 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 זה תיאור טיפולוגי של טיפוס מסוים, שעוזר לנו לנתח את עצמנו, אוקיי? אנחנו שואפים לשם, וזה גבול, אנחנו אף פעם לא נגיע לשם, אוקיי? ולמה? כי המטרה שלנו זה כל הזמן להתעלות ולהתעלות ולהשתלם, כי אנחנו כל הזמן צריכים לתדלק את הקדוש ברוך הוא, כן, להשלים את מה שאצל הקדוש ברוך הוא לא יכול להתבצע מכוח עצמו.
כן, התשובה היא עוד לפני שהעולם נברא, נברא התשובה.
כן, בדיוק, כי זה התוכנית שבשבילה נברא העולם. העולם נברא בשביל התשובה. זה לא מדרש. הטיעון פה זה לא מדרש, זה הפשט הפשוט. זאת אומרת, העולם נברא בגלל שהוא חסר, לא למרות שהוא חסר, בגלל שהוא חסר. אוקיי? התשלך אמת ארצה, כן? התשלך אמת ארצה אומר, עזוב, אני לא מחפש את האמת, אני מחפש את החתירה לאמת. בגלל זה העולם נברא, למרות שהאמת התנגדה. אוקיי? על כן בהופעת ההוויה בפועל נתקלקלו הדברים והכוחות נסתפקו זה בזה והנם עוסקים במלחמה חריפה עד שתנצח המחשבה המוחלטת האינסופית של הטוב ויתוקן הכל וכו'. ובצירוף העילוי של נתינת מקום להשלמתה של עלייה בלתי פוסקת שזהו עדן מיוחד שבזה הבריאה משלמת את כבוד בוראה. מבינים אנו בשלמות האלוהית המוחלטה שני ערכים של השלמה. ערך אחד של השלמה שמצד גודלה וגמירתה אין שייך בהוספה של מעלה. הרמה של השלמות המוחלטת. אבל אם לא הייתה אפשרות של הוספה, היה זה בעצמו עניין חיסרון. כי השלמות ההולכת ונוספת תמיד, יש בה יתרון ותענוג, ואיזה מין העלאה שאנו אורגים לכל כך, הליכה מחיל אל חיל, אשר על כן לא תוכל השלמות האלוהית להיות חסרה, זה היתרון של הוספת כוח. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא זה יהיה חסר, השלמות הכל כך יסודית הזאת. וזה יש באלוהות הכישרון של היצירה, ההתהוות העולמית הבלתי מוגבלה, ההולכת בכל ערכיה ומתעלה, ונמצא שהנשמה האלוהית, כנראה, העצמית, שבהוויה מחיה אותה הוא העילוי התמידי שלה, שהוא יסודה האלוהי וקורא אותה נמצא ולהשתכלל וכו'. בסדר? עכשיו, בוא ננסה רגע לחשוב, יש פה עוד נקודה חשובה, שקל מאוד לפספס. הקדוש ברוך הוא בעצם אומר, זה מתחיל מזה, כן? זה בעצם רומז לארי. ארי מדבר על זה שהבריאה נבראה כדי להוציא מן הכוח אל הפועל כל כוחותיו של הקדוש ברוך הוא, כך גם הוא כותב פה. עכשיו, מה פירוש? גם את ההשתלמות אני רוצה להוציא מן הכוח אל הפועל, ולכן בראתי את הבריאה החסרה. יש פה נקודה שמפספסים כשקוראים את זה באופן הפשוט. כאשר הבריאה משתלמת, למה זה נקרא להשלים את הקדוש ברוך הוא? אז אנחנו משתלמים, מה זה קשור אליו? ברא אותנו חסרים, אנחנו משתלמים, הכל טוב, איך זה קשור אליו? למה זה משלים אותו? אנחנו זה הוא, חוזרים עוד פעם למה שדיברתי באחת הפעמים הקודמות, כן? כשהחזירנו בתשובה שלמה לפניך, כן? השאלה האם יש זהות בינינו לבינו שאנחנו עומדים מולו, ואמרתי שזה כנראה משהו באמצע, אחרת קשה להבין את איך אנחנו עושים תשובה. אז פה, אם אנחנו בעצם נבראנו חסרים ואנחנו משתלמים, הבנתי, אז אנחנו משתלמים, אבל איך זה משלים את הקדוש ברוך הוא? מה זה קשור אליו? התשובה, זה מה שהוא אומר, זה קשור למה שהוא מביא גם בשם הארי, שהפוטנציאל להשתלם קיים גם אצלו. ההשתלמות בפועל לא יכולה להיות אצלו, כי הוא מושלם. זוכרים את הגוף עם המהירות שפוגע בקיר? יש לו מהירות, יש לו פוטנציאל לשינוי מקום, אבל הוא פוגע בקיר והקיר לא נותן לזה לצאת מן הכוח אל הפועל, לא נותן למקום להשתנות. נכון? זה אומר שלגוף אין מהירות? לא, יש לו מהירות. פוטנציאל לשינוי מקום יש לו, רק יש משהו מבחוץ שעוצר אותו ולא נותן לזה לצאת מן הכוח אל הפועל. לקדוש ברוך הוא יש את פוטנציאל ההשתלמות, יש לו מהירות. זה שהוא מושלם, זה אומר שכביכול עומד מולו קיר, הוא לא יכול להתקדם הלאה. אין לו לאן להתקדם, זה לא קיר, אלא פשוט אין לאן. אוקיי? אז מה לעשות? אז הפוטנציאל של ההשתלמות שנמצא אצלו, בתוכו, צריך לצאת מן הכוח אל הפועל דרכנו. הפוטנציאל נמצא אצלו, זה לא שההשתלמות שלנו משלימה אותו. ההשתלמות שלנו זה יציאה מן הכוח אל הפועל של פוטנציאל ההשתלמות שנמצא אצלו. ועוד פעם מחזירנו בתשובה שלמה לפניך. מה זה אומר? שהפוטנציאל של ההשתלמות הוא אצלו. אבל את התשובה אנחנו עושים. איך? לא הבנתי. אם אנחנו עושים, אז אנחנו. אם זה הוא עושה, אז מה הערך של זה? אז זה הוא עושה. עוד פעם אני חוזר לאותה נקודה עמומה שאמרתי כבר שהיא עמומה, שמשהו מהפוטנציאל שלו יוצא מן הכוח אל הפועל אצלם. יש איזשהו חיבור בינו לבינינו, אנחנו לא זהים, אבל אנחנו גם לא נפרדים לגמרי. יש משהו, שני המודלים האלה כנראה לא תופסים את המציאות בצורה מלאה. זה פשוט חוזר אלינו מכיוון אחר. והנקודה היא שההשתלמות של הדבר זה היציאה שלו מן הכוח אל הפועל. זה ההשתלמות. היציאה של ההשתלמות עצמה מן הכוח אל הפועל, זה בעצם הפיכת המהירות לשינוי מקום. עכשיו, כיוון שהקדוש ברוך הוא בעצמו לא יכול להוציא את הפוטנציאל שלו על ידי שינוי מקום, על ידי השתפרות, הוא ברא יצורים אחרים או עולם אחר שבו זה כן יוכל להתממש, לצאת מן הכוח אל הפועל. כמו שדיברנו על הגוף הזה שנתקל בקיר, והקיר לא נותן לו להתקדם, אז יצא דרך חום. יצא בצורה אחרת. זאת אומרת, הפוטנציאל קיים שם, ובאיזושהי צורה הוא יוצא החוצה. אם אתה לא יכול להוציא את זה בצורה של שינוי מקום, זה יצא אחרת. אז במקרה שלנו, זה יוצא דרכנו. יצא לקדוש ברוך הוא, זה לא יכול לצאת מן הכוח אל הפועל. זאת בעצם הטענה. ואם זה כך, אז לא רק התשובה היא לא בדיעבד, אלא היא לכתחילה. לא רק פתרון למי שחטא. אלא יש משהו במנגנון הזה שאנחנו חוטאים כי אנחנו חסרים, ואנחנו מנסים להשתלם, שהוא מטרת הבריאה. זה לא ארטיפקט, זה לא תוצאה בג שנוצר כתוצאה מאיזה בעיה שלא חשבו עליה. זה המקור. בשביל זה כל התוכנית. כל הסיפור בעצם הוא העניין, ולכן גם ברור למה צריך מצוות תשובה לפי הרמב״ן, או עניין של תשובה לפי הרמב״ם, ולא צודק המשך חוכמה. המטרה היא לא לחזור ולעשות מצוות או לא לעשות עבירות. המטרה היא לעבור ממצב של מי שעושה עבירות למצב של מי שלא עושה. המעבר בעצמו הוא החשוב. לא לעשות עבירות וכן לעשות מצוות, זה המצוות עצמן דואגות לזה, שזה מה שיקרה. שם נאמר לנו מה שאנחנו צריכים. אבל החובה או הערך שיש בהימצאות בתהליך של השתלמות, על זה אחראית תשובה. ואם לא הייתה כתובה תשובה בתורה, אז לא היינו יודעים שגם לדבר הזה יש ערך. לדבר הזה יש את כל הערך, זה כל הסיפור. המטרה של העניין היא בכלל לא להיות צדיקים. המטרה של היותנו רשעים זה לא כדי שנחזור להיות צדיקים, אלא כדי שנהיה בתנועה אל הצדיקות. התנועה היא המטרה, בכלל לא הצדיקות. אם הייתי יכול עכשיו לקחת... לא יודע, שמישהו יאפנט אותי באופן כזה שאני אף פעם לא אעשה מצוות, לא אעשה עבירות ותמיד אעשה מצוות ואקפיד על קלה כבחמורה כל חיי. האם אני אמור לעשות את זה? אני חושב שלא. למרות שלכאורה זה מביא אותי למצב אופטימלי, מה רע? אם זה היה נכון, אז הקדוש ברוך הוא היה בורא אותנו ככה, בלי בחירה, והכל היינו כולנו מכונות מושלמות, בשביל מה הוא לא היה בורא אותנו בכלל, היה מארגן את זה בעצמו. כל הסיפור, זה לא כתוב בשום מקום בהלכה שלו, אבל לכולנו אני חושב ברור אינטואיטיבי שלא נכון לעשות את זה. לא נכון ללכת למאפנט שיעשה לנו את זה. למה לא? למה באמת לא? מה הבעיה? זה התשובה הכי טובה שיכולה להיות. ככה אתה יכול, יעיד עליך יודע תעלומות, שלא תשוב לשום חטא לעולם. נהדר, תעשה היפנוזה. לא, כל הסיפור זה ההתקדמות לקראת העניין, העבודה וההתקדמות לקראת, זה כל הסיפור. המטרה היא לא להיות צדיק בסוף. ובשביל זה אתה יכול עם היפנוזה להגיע בצורה אופטימלית. הצדיקות בסוף היא מודל שאליו אתה חותר. לא בכדי אנחנו גם אף פעם לא מצליחים להגיע, אבל אנחנו תמיד נופלים. יעיד עלינו יודע תעלומות שלא נשוב לעולם, ואנחנו כן שווים.
סוג של פונקציה רעה גם כזה.
כן, אבל פונקציה רעה גם לא במובן שבגלל שהתאמצת מגיע לך עוד פרס יותר, אלא המאמץ הוא הערך. הוא הערך, זאת אומרת זה יותר מאשר, אנחנו בדרך כלל תופסים את זה בטיעונים, כמו שיש טיעונים לעונש, יש טיעונים לשכר. אם גם התאמצתי אז מגיע לי יותר שכר, לא. השכר הוא בעיקר על המאמץ, לא על הפעולה, רק שהמאמץ משדרג את השכר. השכר הוא על, על, על המאמץ עצמו, זה השכר, שזה אנחנו כאן. ולכן זה שנופלים ועולים מחדש וכו', לא צריך להיבהל מזה. אנחנו בני אדם, ככה נבראנו, ככה נולדנו, וכאלה אנחנו. מה שצריך זה לנסות להשתדל. ואם נופלים אחרי זה, נופלים, ונשתדל עוד פעם. וההשתדלות הזאת עוד פעם ועוד פעם, זה לא כמו מילוי, כן, טרטור צבאי של מילוי חבית עם כפית. עם כפית מים, למלא חבית, כן, זה הטרטור הצבאי שהיה מקובל במחוזותינו. כן, זה תחושה כזו שאתה לא עושה כלום, זה סיזיפוס, המיתוס של סיזיפוס, אתה חוזר כל הזמן על אותו דבר, בלי להתקדם לשום מקום. החזרה בעצמה יהיה התקדמות. זה לא משנה שאנחנו חוזרים על אותו דבר. זה משנה, אנחנו צריכים להשתדל שלא. אבל אנחנו צריכים להשתדל שלא, כי ההשתדלות היא החשובה, לא כדי שבסוף באמת לא. יהיה לא. אלא כי ההשתדלות היא המטרה שלנו. יש, אולי אני אסיים בהערה, יש בעל הלשם כותב בכמה מקומות, הוא מביא איזה מדרש, מדרש תנחומה, פרשת וישב, גם עושה תשובה הרבה.
הוא בתהליך.
הוא לקח את המושכות לידיים, פשוט. ויוסף הורד מצרים, אז זהו שאמר הכתוב, לכו חזו מפעלות אלוהים, נורא עלילה על בני אדם. אמר רבי שואה בן כוח, אף הנוראות שאתה מביא עלינו, בעלילה את מביאן. בואו ראה, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם מיום הראשון, ברא מלאך המוות. מראש, עוד לפני שאדם הראשון חטא ונגזרה עליו מיטה. כבר ברא את מלאך המוות, מניין? אמר רבי ברכם, משום שנאמר, וחושך הפני תאום, זה מלאך המוות, המחשיך פניהם של בריאות. ואדם נברא בשישי. מלאך המוות כבר נברא ביום הראשון. איך זה? ואנחנו חשבנו שהמוות הוא גזרה על האדם, בגלל החטא. ועלילה נתלה בו, שהוא הביא את המיטה לעולם, שנאמר כי ביום החולך ממנו מות תמות. משל למה הדבר דומה? למי שמבקש לגרש את אשתו, כשביקש להילך לביתו, כתב גט, נכנס לביתו, והכיס בידו, והגט בידו. מבקש עלילה לתנוע לה, כן יש לו גט בכיס, עכשיו הוא מחפש אותה כדי לראות איפה היא תפשל, ואז הוא יוציא את הגט מהכיס. אמר לה, מזגו לי את הכוס שישתה, מזגה לו, כיוון שנתה לה כוס מידה, אמר לה, הרי זה גיטך. כאילו, מזגה לו משהו לא טעים. אמרה לו, מה פשעי? אמר לה, צאי מביתי שמזגת לי כוס פשור. אמרה לו, כבר היית יודע שאני עתידה למזוג לך כוס פשור, שכתבת הגט והביאתו בידך. הגט כבר היה מוכן לך בכיס, מה אתה מספר לי שאתה הוצאת את הגט, ושנתת לי, נתתי לך כוס פשור? אף כך אמר אדם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עד שלא בראת עולמך קודם 2,000 שנה, הייתה תורה אצלך המון, שכך כתיב ויש לו המון ויש השועים יום יום 2,000 שנה. הוא כתיב בה, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. זה כתוב בתורה 2,000 דורות לפני שנברא העולם. אילולא שהתקנת מוות לבריאות, היית כותב בכך, אלא באת לתלות בי את העלילה, הוי נורא עלילה על בני אדם. לכן אתה מוצא שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה וכו'. זה הנהגת נורא עלילה. מה זאת אומרת? בעצם הכל משחק מחור. החטא הזה בעצם אתה גרמת לי, לחטא הזה, אומר אדם הראשון הקדוש ברוך הוא. והראיה, אתה פתאום אומר לי שגזרת עליהם איתה, הרי בתורה שקדמה לעולם 2,000 שנה כבר כתוב שהאדם ימות. אז מה אתה מספר לי שבגללי פתאום הבאתי מיטה לעולם? בדרך כלל מבינים מפה איזושהי תפיסה דטרמיניסטית. ובעצם למה החטאים שלנו הם תוצאה של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אחראי לכל מה שקורה פה. בעיניי בלתי קביל בעליל. ברור שזה לא נכון. אני חושב שמה שכתוב פה זה הרעיון הזה. הרעיון שאומר שהעולם נברא בשביל החטא. החטא, אתה עשית את החטא ונגזרה עליך מיטה, זה נכון. אבל מראש תוכניתו של העולם הייתה לברוא אנשים לא מושלמים, כן חסרים, שיחטאו, וכתוצאה מזה גם תיגזר מיטה, או ייגזר כן, ירידה רוחנית כזו או אחרת, וכדי שאפשר יהיה לתקן ולהשתלם. זה מראש היה בתוכנית. זה לא אומר שאדם הראשון חטא כי הקדוש ברוך הוא גרם לו לחטוא. אדם, הקדוש ברוך הוא גרם לו להיות חסר. עכשיו אתה...
בכוחות עצמו.
כן, בכוחות עצמך, עכשיו אתה נכשלת. אתה נכשלת כי היית חסר. האדם תמיד ייכשלו, כי הם תמיד חסרים. אבל עדיין יש לנו אחריות, כי יכולנו גם לבחור אחרת. בגדול ברור שאנחנו נחטא אבל. כי כל העולם הזה נברא בשביל שאנחנו נחטא. וזה הנהגת נורא עלילה. הנהגת נורא עלילה, הכוונה, הקדוש ברוך הוא בא אלינו בטענות על החטאים. אבל בסוף בסוף אנחנו יכולים להגיד לו, תשמע, הרי אתה בראת אותנו כאלה שמועדים לחטוא. מה פתאום במקרה כל האנשים חוטאים? כולם, לכולם זה קורה, אני לא יוצא מן הכלל. אז אל תספר לי שפתאום אתה בא אליי בטענות, שהייתי לא בסדר, כי חטאתי. על כל חטא וחטא יש אחריות. אבל בפועל ברור שבבחינת חוק המספרים הגדולים, ברור שיהיו חטאים, כל בן אדם יחטא. הוא נברא חסר. ולמה? כי זאת הייתה התוכנית מראש. לברוא אדם חסר כדי שישתלם, ובמובן הזה מושג התשובה קדם לעולם, כי העולם כולו נוצר בשביל העבודה הזאת של התקדמות הרוחנית, בשביל התשובה. בשביל זה נברא העולם, אוקיי? בשביל שאנחנו נשלים את הקדוש ברוך הוא, נוציא את הפוטנציאל של ההשתלמות שלו מן הכוח אל הפועל. טוב, אז יש לנו נחמה פורטה לקראת יום כיפור, שיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.